שלושה שיודעים. בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו רשת חדשה כאן בכל ישראל, ואנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם בפייסבוק כאן תרבות, וגם בפלטפורמת הפודקאסטים שלנו כאן עוד אודי, ואנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, וגם אתכם הצופים של כאן 11 בטלוויזיה בשעה הקרובה. והיום אנחנו בתוכנית מרתקת במיוחד, אנחנו מארחים את הדוקטורנט מרק שיינין, דוקטורנט להנדסת חשמל מהטכניון, שעוסק, שימו לב, בראייה ממוחשבת, תחום מרתק, וגם בצילום חישובי, מיד נבין מה זה מה. אלה תחומים שהם חלק מתחום שוודאי שמעתם עליו קצת יותר רחב, והוא אינטליגנציה מלאכותית, נכון?
נכון.
אז שיהיה בוקר טוב, מרק.
בוקר טוב.
וגם נעסוק בעוד עניינים, קודם כל התגלה כוכב לכת חדש, במרחק של 880 שנות אור מאיתנו, שיש לו סטרטוספירה. מה זה סטרטוספירה, ולמי אכפת מהגילוי הזה? מיד נעסוק בעניין הזה, וגם מכונת עריכה חדשה, אבל לא של סרטים, אלא של גנים. האם ידעתם שאפשר לערוך גם DNA? אז המכונה הזו עזרה לחוקרים רבים להוציא חלק מ-DNA של עובר של אדם, וכך בעצם להציל אותו ממחלת לב קטלנית. מה שנשמע לכם אולי של מה אתה רוצה, זה מאוד חשוב. וגם עוד עניינים, לחגוג יום הולדת לאלכסנדר פלמינג, הוא שגילה את האנטיביוטיקה הראשונה, הפניצילין, שיהיה מזל טוב אדוני שכבר לא איתנו. וגם ניסוי מוצלח בהודו, עשוי להוביל לשינוי כלכלי במסגרתו, יחלקו מסכורות לאנשים, לא נצטרך אם אנחנו הודים לעבוד ממש עבור הכסף שלנו, הצגתי את זה בצורה קצת פופוליסטית, אבל סוג של, וגם נעסוק במכונה חדשה שמתרגמת כלבים, בקרוב נוכל לדבר עם הכלב שלנו, ועל כל העניינים האלה יעזרו לי הצוות שלנו. קודם כל נאמר בוקר טוב לאבי שמי, האמת שאני לא אומר בוקר טוב, כי מי ששומע אותנו בשידור החוזר זה יהיה לו מוזר לשמוע את זה, אז שלום לך אבי שמי, שלום לך ענת רחל אורי, שלום לטכנאי אלעד זוהר, יופי, שלום למאפרת דניאלה בן יאיר, שעדיין לא התעוררה, ובשידור החוזר זה שמע יותר מוזר, כי למה את ישנה בשמונה בערב? תודה רבה ליגל שפירה שמלווה את המשדר הזה. אתם גם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות ולעשות לנו לייק ולהישאר מעודכנים. נזכיר לכם שהיום גם 6 באוגוסט הוא יום הנחיתה במאדים של קיוריוסיטי, אותו רובוט משוכלל שנחת במאדים לפני כ5 שנים. אז זהו, אפשר לאט לאט לפייד את האנדר הפרוגרסיבי והלוחץ הזה ברשותכם. לטובת שיחה עם מי שהועיל בטובו להגיע לכאן, הדוקטורנט מרק שיינין, דוקטורנט, כמו שאמרתי, להנדסת חשמל מהטכניון, אתה עוסק בראייה ממוחשבת ובצילום חישובי. בוא נתחיל ממה זה אומר בכלל, מה זה אומר ראייה ממוחשבת?
אוקיי, אז בראייה ממוחשבת בעצם המטרה שלנו היא לבקש ממחשב או מכונה לדלות אינפורמציה מתמונה.
זאת אומרת, וידאו. אנחנו רוצים להגיע למצב שבו נראה תמונה מסוימת למחשב, והוא ידע מה הוא רואה.
הוא ידע מה רואה, הוא ידע בעצם כל מה שאנחנו, בני האדם, יודעים לעשות מתמונה. אם אני אתן לך עכשיו איזושהי תמונה, נכון, אתה תוכל להגיד לי איזה עצמים יש בתמונה, איזה אנשים יש בתמונה, מי זה בתמונה, איפה נמצאים אחד ביחס לשני.
לא בהכרח, כי אני לא מכיר את כל האנשים כן. בכדור הארץ.
אבל תוכל להגיד לי שזה בן אדם, וזה כלב, וזה חתול, ואת כל ההבחנה הזאת אנחנו רוצים שהמחשב ידע לעשות בעצם.
ואיך אנחנו גורמים, אז אני מבין שהתחום הרבה יותר מדובר בעיבוד של תמונה, נכון? זה לא באמת. אז... זאת אומרת, ראייה זה בעצם סוג של עיבוד, החשיבה כן. מאחורי.
אז יש הבדל בין עיבוד תמונה לבין ראייה ממוחשבת.
אז זה לא סוג של עיבוד תמונה, או היכולת סוג... לגלות נתונים, זה, או שזה סתם עניין של הגדרה?
המטרה היא שונה. בעיבוד כן. תמונה אנחנו מכניסים, מזינים תמונה למחשב, עושים עליה משהו כמו פוטושופ או אינסטגרם, התוצאה שלנו הוא עדיין תמונה משופרת, משודרגת.
אגב, הזכרת לי שעדיין לא הצטלמנו לאינסטגרם, אז בקרוב נעשה את זה, בזמן השיר נעשה את זה.
אוקיי,
אז אין הכוונה לעיבוד תמונה ברמת הפוטושופ או משהו כזה, אלא אנחנו רוצים להגיע למצב שבו מכונה, או בעיקר מחשב, שזו המכונה האולטימטיבית, אני חושב, מלבד מכונת משקעות בימים חמים, זו מכונה שאנחנו מראים לתמונה והיא יודעת מה היא רואה.
כן, התוצאה של המחשב צריכה להיות אינפורמציה במצב הזה. תיאור, תיאור סמנטי של מה אנחנו רואים בתמונה הזאת, ומה מתאחש, בעצם כל מה שאתה יכול להגיד על התמונה הזאת.
עכשיו, זה משהו שאפשר לומר שהוא לא מאוד חדש, כי הרבה פעמים אנחנו מופתעים כשלמשל אתר, הרשת החברתית פייסבוק למשל, היא פתאום יודעת מי מצולם בתמונה. זאת אומרת, כן, הבינה המלאכותית הזאת כבר הצליחה להפתיע אותנו בעבר. זה לא משהו חדש.
זה לא משהו חדש. בינה מלאכותית נמצאת כרגע בכל חברה גדולה, פייסבוק, גוגל, אמזון. בין אם זה במובן היותר, באחר של התמונה, של הבינה המלאכותית, כמו למשל עיבוד של קול, להבין מה בן אדם מדבר אל תוך הפלאפון שלו, כשהוא אומר, סירי, מה השעה, או משהו בסגנון הזה.
כן, או אפילו אנחנו שמענו לאחרונה על זה שהטלפון שלנו מאזין לנו לא רק תוך כדי שיחות, אלא באופן כללי, שומע כל מיני דברים שאנחנו אומרים, או קולט מילות מפתח, ואז מפרסם לנו דברים בהתאם. אם אני מדבר איתך עכשיו על זה שאני רוצה לרכוש שעון, פתאום אני רואה בפיד שלי הרבה פרסומות לי שעונים.
כן, אז אם נניח שהפלאפון שומע, אני לא יודע לאשר את הדבר הזה.
אתה אישרת.
אז הוא צריך להבין, הוא צריך להבין מה אתה מדבר.
אנחנו גם צריכים רייטינג, אתה מבין? כי אנחנו משודרים גם בטלוויזיה, אז אנחנו נעורר פרובוקציות.
אתה תגיד את זה ואני...
בסדר, אוקיי.
אוקיי, אז הוא צריך להבין מה דיברת, נכון? אולי הוא רוצה להסתכל על תמונה שלך ולראות שיש לך איזה שהן נעליים מסוג נייק, לזהות שלבשת נעליים מסוג נייק, ואז הוא נסות למכור לך...
מותגים, כי עכשיו קיבלנו כנס.
הבנתי. אז נעליים מסוג מסוים, מעניין. ואז לתת לך בעצם אולי פרסומת מותאמת אישית לזה שאולי הנעליים שלך נראות קצת שחוקות, אולי כדאי לך
לקנות
נעליים אחרות. אבל בכל מקרה, המטרה של ראייה ממוחשבת היא להבין מה קורה בתמונה, כמו שבני אדם מבינים במצוות הראייה שלהם.
זאת אומרת, בעתיד, שימו לב, יש מצב שהמחשב ידע לראות בעצם, או יבין מה הוא רואה, ויתאים לנו, יאמר לנו דברים כמו, יאמר במרכאות, נעלי הספורט שלך בלויות, ולכן אני מפנה אותך לרכישת נעליים חדשות, נכון?
כן, in fact, יש אפילו חברות שמפתחות אפליקציות, שבהן אתה מצלם איזשהו מוצר, כן? ובמקום שאתה תתחיל לחפש את המוצר הזה לפי השם שלו, אתה פשוט מצלם את המוצר
וזהו.
הזה, והוא ישר נותן לך את הלינק באמזון או משהו כזה בשביל לקנות את המוצר
עכשיו,
הזה.
עכשיו, אתה עוסק בעוד עניינים, אבל בוא לרגע באמת ננסה להבין את הנקודה הזו. איך, השאלה היא איך זה קורה? איך אנחנו גורמים למחשב בעצם להבין מה הוא רואה? כי להבין זו מילה שהיא מאוד אנושית. אתה יודע, מה זה אומר להבין?
כן.
אני משער שאפשר לתת לו כל מיני מודלים או, אתה יודע, טיפוסים שלפיהם הוא ידע להתאים את החפץ עצמו, לא?
כן, אז בגדול פה
נכנס... אף טיפוס, זו המילה שלי
פה. פה נכנס עולם שלם של אלגוריתמיקה.
זהו, איך המחשב יודע מה הוא רואה?
אז אפשר לעשות את זה בכמה דרכים. בשנים האחרונות בעצם יש התפתחות גדולה בתחום הזה, שבא במקום לנסות להגדיר למחשב בצורה ידנית מה זה עצם מסוים, מה זה חתול או מה זה כלב, בעצם מנסים ללמד את המחשב לבד, להבין מה זה, לעשות איזושהי משימה על סמך דוגמאות.
כן, זאת אומרת, אני אראה למחשב דוגמאות של חתולים שונים,
בדיוק.
בשלל הבעות פנים, כי הרי לא כל החתולים נראים אותו דבר, לא בצבע, לא בתווי הפנים שלהם וכו',
כן.
ועדיין המחשב ידע להבין שמדובר בחתול.
כן, ככמה שתיתן לו יותר דוגמאות של חתולים מסוגים שונים, בגדלים שונים, מסתכלים לכיוונים שונים, המחשב ידע יותר טוב להבין בעצמו בעצם איזה פיצ'רים יוצרים חתול, ואיזה פיצ'ים יוצרים
משהו. זהו, אז זה מעניין, כי גם המוח שלנו עובד באיזושהי דרך של איזשהו תרשים זרימה, נכון? אנחנו יודעים לזהות אנשים, גם אם הם פעם אחת מגולחים, ופעם אם הם לא, פעם כשהם שמחים ולא, עדיין אני יודע שעוד מדובר באותו אדם, נכון? המוח שלנו כן יודע.
כן, המוח שלנו הוא מערכת מאוד מאוד מתוחכמת, ומערכת הראייה שלנו בפרט היא מערכת מאוד מאוד מתוחכמת, שיודעת לעשות
הרבה דברים, ובוודאי לנתח תמונה בצורה מדהימה.
כן.
חלק מההישרדות שלנו והאבולוציה.
בדיוק.
אבל אתם מתכוונים ללמד את המכונות לדעת מה הן רואות?
כן, זאת המטרה. המטרה היא בעצם להקנות את היכולת הזאת למכונה. למכונה למשל כמו מכונית אוטונומית.
זהו, אז אחד השימושים המרכזיים לעניין הזה, אנחנו מיד נעבור לשיר ולעניין הבא, אבל כדי להרוויח את הפי-אוף מהשיחה הזו, אז בעצם באמת אחד התחומים המרתקים היום הוא המכונית האוטונומית. נכון? ממנה אנחנו כל כך פוחדים, כי אם במקרה של תאונה אנחנו לא נדע עם מי להחליף פרטים, מדובר במכונה.
כן, אז המכונית אוטונומית...
מכונית, היא אמורה לדעת לראות, אני מקווה.
היא אמורה לדעת לראות, להבין בדיוק איפה היא נמצאת בתוך הסביבה שלה, להבין אם יש איזשהם סכנות בסביבה, להבחין שיש עוברי אורח מקדימה או מהצד או משמאל.
וזה כבר קורה הדבר הזה, זאת אומרת, זה לא מדע בדיוני.
זה כבר קורה, חברות...
אמנם בכתבות, בדרך כלל, אנחנו לא רואים מכונית כזאת באמת, נכון? זה לא קורה.
אני חושב שהמכוניות האלה, מבחינה טכנולוגית, ממש מתקרבות אל עבר הבשלות של... של בעצם הטכנולוגיה שאפשר להחשיב את זה כמשהו שעובד, אבל יש גורמים אחרים, כמו האינטגרציה של המכוניות האלה עם שאר הנהגים בכביש ועוד כל מיני בירוקרטיות שעדיין...
אבל אנחנו ממש קרובים למצב שבו מכוניות תנהגנה לבד, ומכונית או מכונית אוטומטית תדע מה היא רואה.
כן, אני לא יודע כמה אנחנו בדיוק קרובים עד שנראה את הדבר הזה ברחובות, אבל מבחינה טכנולוגית אנחנו צועדים לשם.
אתה אומר שזה יקרה היום. מרק, אני מנסה לייצר.
היום בעוד 10 שנים.
מרק, אני מנסה, תוציא לנו כותרת. תהיה יותר פרובוקטיבי.
יכול להיות אוטונומיות מחר לכביש.
בתקשורת אפשר להגיד דברים שאנשים, הרי אנחנו לא פה, זה לא מחקר מדעי. זו שיחה. זו שיחה. אז אתה אומר שהגעת לפה באמצעות מכונית אוטומטית.
לקחתי, כן. מכונית אוטומטית ארוכה כזאת שאתה לוקח כרטיס.
טוב, רגע, זה היה מרתק, ואנחנו עוד נשמע גם על המחקר שלך ועל כל התחום הזה של ראייה ממוחשבת וכולי. האם אין סכנה, השאלה המתבקשת ביותר, שנלמד את המחשבים לדעת מה הם רואים, להבין מה הם רואים? בסופו של דבר, המכונות תשתלטנה על בני האדם, והלך עלינו כמו בטרמינטור 1, 2, 3, 4, נקמת הסית, טרמינטור הגבר, האישה, המתכת הנוזלית, החתול, וכל הסדרה הזו. ג'יימס קמרון צדק.
זה שאלה מאוד...
ובגללך, הכל בגללך, העולם יקרוס. מרק, בגללך העולם יקרוס.
קודם כל, אם אנחנו נגיע למצב שתהיה תבונה מלאכותית ברמה של טרמינטור, אני אהיה מאוד מאוד שמח, ממש לפני שהמכונה תהרוג אותי.
זהו, אתה תשמח, אתה תעמוד מול רובוט שיחסל אותך ותגיד, מעולה, תראו איזה טכנולוגיה פיתחנו.
אני חושב שזה מה שיקרה לי ספציפית, אבל, ושוב, זה שאלה...
זאת אומרת, אתה נגד האנושות, מרק, בעצם.
אני לא נגד האנושות, האפליקציה של...
אז המאפרת, דניאלה בן יאיר, היא נגד האנושות. כך ניכר מאבט בנה, בבקשה.
כן,
עכשיו אז, חדש, כן, בבקשה.
אז אני, זו שאלה מורכבת, אני חושב שאני יכול לתת רק את הדעה האישית שלי. הדעה האישית שלי שאנחנו...
אתה כאן כדי כמובן לייצג את עצמך ולהעביר לנו את הדעה האישית שלך.
אז הדעה האישית שלי שאנחנו עוד חוקים ממצב שבו רובוט השתלט עלינו כמו בסרטים האפוקליפטיים האלה. בכל זאת, כל האלגוריתמים האלה שאנחנו מפתחים הם איזשהו כלי... שאפשר להשתמש בו, שבני אדם משתמשים בו, והכלים האלה הם לא יותר מאשר כלים. מצד שני, אפשר לטעון שאולי...
זאת אומרת שבדיוק כמו שאין סכנה שהמקדחה או המברג ישתלטו עליהם.
בדיוק.
יש משהו באמת המבייסת.
יכול לבוא לבן אדם ולהגיד, אולי יש בן אדם עם איזשהם נטיות פחות חיוביות, ויכול אולי להשתמש בכלי הזה בצורה מזיקה. אבל זה אפשר להגיד על כל כלי.
בדיוק, נכון. טוב, זה היה מרתק, ואנחנו נמשיך לדבר על העניין הזה, גם על ראייה ממוחשבת, ושלל עניינים שקשורים בבינה מלאכותית. בואו נשמע שיר, ואז נעבור לעוד עניינים. ממש עוד מעט נדבר על מכונת עריכה של גנים. זה מרתק, ויש לנו תוכנית מרתקת. אנחנו מרתקים, מערכים, סליחה, היום, את לא מרתקים, כי אחרת הפכו אותי פה למענה אותך. הדוקטורנט מרק שיינין עוסק בין היתר בצילום חישובי ומיד נבין מה זה, ובראייה ממוחשבת. הדרך שלנו בעצם ללמד מחשב לראות או להבין בעצם, אם אני אדייק, להבין מה הוא רואה. אנחנו ממש מיד נעסוק בשלל עניינים, כמו למשל כוכב לכת חדש במרחק של 880 שנות אור מאיתנו, שיש לו סטרטוספירה, וגם עוד עניינים, כמו למשל מכונה שמתרגמת יללות של כלבים ונביחות שלהם. אבל עכשיו אנחנו נעבור לבשורות טובות לכולנו. בסוף השבוע האחרון פורסם בשלל אתרים שחוקרים הצליחו לבצע תיקון גנטי בעובר של אדם. חוקרים הצליחו להסיר פגם גנטי, פגם שגורם למחלת לב קטלנית במקרה הזה, באמצעות מערכת חדשה לעריכת גנים. מסתבר שיש מערכת כזו שמאפשרת ממש לערוך גנים, כאילו מדובר בסרט. לשתול, להסיר וכולי. תודה רבה לך, גבירתי. אם כן, אנחנו רוצים לשמוע על מערכת עריכת הגנים החדשה ועל העתיד של המלחמה של האנושות כולה במחלות הגנטיות. מפיה של דוקטור יונת אשחר, בין היתר מומחית להתנהגות בעלי חיים, ובאופן כללי ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז הנה, הצליחו במקרה הזה לתקן פגם גנטי בעובר, שזה עוד יותר טוב, כי זה לפני שאתה בעצם רואה את העולם או נפגש עם העולם, אתה כבר מגיע מתוקן, באמצעות מערכת לעריכת גנים. מה זה אומר?
המערכת הזאת היא נקראת קריספר. זה בעצם חלבון שחותך גן מסוים, ואפשר להגיד לו באיזושהי צורה איזה גן לחתוך.
זאת אומרת, ממש כמו בתוכנת עריכה, אפשר להסיר מקטע ברצף של DNA, נכון? באמצעות איזשהו חלבון.
כן, זה חלבון שיודע לחתוך DNA, ואפשר להגיד לו בדיוק איזה DNA לחתוך. זה לא מערכת שמוצאה על ידי בני אדם, זה מערכת שמוצאה על ידי חיידקים.
ידידנו, רגע, אמרת עכשיו משהו מדהים. רגע, את אומרת שהמערכת הזו לא הומצאה על ידי בני אדם כמו מרק שיינין וכמו אבי שמאי כאן, אלא על ידי חיידקים.
כן, זה מערכת שהתפתחה אצל חיידקים בעצם כסוג של מערכת חיסון. חיידקים גם הם חולים, גם הם תוקפים אותם נגיפים.
רגע, אתה אומרת עכשיו דבר שהוא בבחינת פצצה לכל הסטנדאפיסטים באזור, כי שימו לב, חברים יקרים, הנה חבריי הסטנדאפיסטים, יש מסתבר חיידקים, יש חיידק שחולה בשפעת? חיידק!
לא בשפעת, אבל בנגיף אחר, כן.
אוקיי, זאת אומרת, חיידק יכול להידבק בנגיף.
בנגיף, כן. יש נגיפים שמה שהם אוהבים זה לתקוף לא בני אדם אלא חיידקים.
וואו.
ואז הם בעצם מכניסים את החומר הגנטי שלהם לתוך החומר הגנטי של החיידק. והמערכת הזאת שנקראת קריספר, התפקיד שלה הוא לזהות איזה חומר גנטי בעצם הגיע מנגיף, איזה גן הגיע מנגיף ולחתוך אותו.
אז שימו לב, אני אצור לרגע, נעשה סיכום ביניים. מה שדוקטור יונת אשחר מסבירה לנו, שבעצם יש דרך להילחם במחלות גנטיות, אבל את הדרך הזו גנבנו מאיזשהו נוהג או יכולת של חיידקים שמסוגלים להילחם בנגיפים, בווירוסים שמדביקים אותם, שנכנסים להם ל-DNA, אז החיידק עצמו, כדי להתגונן מפני הנגיף, הוא פשוט מסיר את המקטע שמפריע לו, או שהוא זה שבעצם מדביק אותו, הוא מסיר, הוא זורק החוצה את המקטע ב-DNA, ואת היכולת הזו לערוך את הגנים, שהיא יכולת מופלאה של חיידקים, אנחנו גונבים ורותמים לצרכים שלנו.
כן, בעצם זה דבר די חדש, אנחנו משתמשים במערכת הזאת לערכת גנים. המערכת עצמה כמובן היא בת ככל הנראה לפחות עשרות מיליוני שנים, כנראה מאות מיליוני שנים.
רק עכשיו נזכרנו לגנוב אותה מהחיידקים.
עכשיו נזכרנו לגנוב אותה.
וואו.
הפעם הראשונה שהשתמשו בזה ב-2013, אז זה הולך די מהר. יש כבר ניסויים קליניים במערכת הזאת כטיפול בסרטן, ויש כל מיני שיטות בעצם להשתמש במערכת הזאת לטובת האדם, לתועלת האדם. אבל זאת הפעם הראשונה שתקנו מוטציה בעוברים.
אוקיי, מה הקושי הגדול בלתקן מוטציה בעובר? מלבד העובדה שמדובר ביצור שהוא פחות תקשורתי ופחות גלוי לעין.
זה פחות קושי ויותר קושי אתי. אז יש שני דברים. קודם כל, הם בפעם הראשונה הצליחו באמת לעשות את זה ככה שכל התאים והעובר יהיו מתוקנים. כי במחקרים הקודמים שנעשו, בעצם הצליחו לתקן את הגן רק בחלק מהתאים של העובר. למרות שהכניסו את הגן לביצית המופק שהייתה רק תא אחד.
כן.
התא התחלק בינתיים עד שהמערכת התחילה לפעול, ובסופו של דבר התיקון היה רק בחלק מהתאים.
זאת אומרת, אכן צריך לתקן באמת לא DNA של תא אחד, אלא בעצם את כל ה-DNA, נכון. בדיוק. אז איך עושים את זה?
אז מה שהם עשו זה, הם עשו את הקמן בהפריה חוץ גופית, והם הכניסו את הזרע לביצית כדי להפרות את הביצית, ויחד איתו, ממש בו זמנית הם הכניסו גם את המרכיבים של המערכת קריספר, וככה הם הביאו לזה שהתיקון נעשה בעצם בביצית עצמה עוד לפני שהתחילה החלוקה.
וואו, טוב, אז יכול להיות שבאמת בעתיד נוכל כך לרפא הרבה מאוד מחלות גנטיות, נכון?
זה הרעיון. בינתיים זה עדיין לא חוקי בעצם להשתיל את העוברים האלה ברוב המדינות המערביות וגם בארצות הברית שבה זה נעשה. זה חוקי לעשות מחקרים כאלה, רק מתנאי שהעוברים לא מושתלים בסופו של דבר ברחם.
רגע, מדוע? מדוע? מה החשש הגדול שמה שנשנה צורה של עובר או תכונות מסוימות או צבע שיער וכו'? ממה חוקרים אנשי האתיקה?
אז יש שתי בעיות, ובעצם יש שתי סיבות לחשוש. אחת מהן זה פשוט שאנחנו, שהשיטה הזאת לא מספיק בטוחה. קריספר הוא חותך, אמרנו, בגן מסוים, אבל הוא יכול לחתוך לפעמים גם את מקומות שאנחנו לא רוצים, שהם דומים מספיק לגן הזה, אבל בעצם מקומות אחרים. במחקר הזה הם הראו שזה לא קרה, אבל יש עדיין חשש שהשיטה הזאת לא לגמרי בטוחה, ושאם אנחנו נשתיל את העוברים האלה ובעצם נגרום להם להתפתח לתינוקות, אנחנו יכולים לגרום להיווצרות של תינוקות, להולדה של תינוקות שיש להם כל מיני בעיות שאנחנו לא משערים, בגלל שאנחנו הכנסנו להם כל מיני מוטציות שלא מצאנו.
זו, שזה באמת, זו באמת תמיד הבעיה, או זה החשש תמיד בהתערבות גנטית, למרות שבאמת התערבות גנטית יכולה לרפא מחלות, אנחנו לא יודעים לצפות למה זה יוביל בסופו של דבר, הסרה של מקטע כלשהו כנראה, נכון?
את המקטע הספציפי הזה אנחנו יכולים לצפות, אבל אנחנו לא יכולים לצפות מה המערכת הזו תעשה באזורים אחרים.
זאת אומרת שהמערכת היא לא מאוד אמינה? זה החשש שהיא תסיר מקטעים?
היא אמינה, אבל לא ב-100%.
וואו, אז זה נחשב לא אמינה. אני מוכרח להודות, זה מה שאמין לא...
כן.
אוקיי, וואו, מעניין.
החשש השני הוא יותר מה שאתה אמרת בהתחלה, שיש פה איזשהו מדרון חלקלק. היום אנחנו מתקנים מחלה גנטית, שאני חושבת שמוסכם על כולם שזה מטרה ראויה. מחר אנשים ירצו לתקן במרכאות גובה נמוך, או צבע שיער שלא מותחם ביניהם, או כל דבר אחר, כל תכונה אחרת, וזה, יש פה בעיות אתיות כמובן.
שכן אנחנו מתערבים בעבודת האל.
עד כמה אנחנו באמת יכולים... עד כמה אנחנו צריכים ליצור עוברים לפי מה שאנחנו...
זו שאלה טובה.
לפי מתכון מסוים, ומה יהיו ההשלכות של זה בעתיד.
האמת שזה באמת נשמע על פניו כמשהו לא אתי, למרות שנמצאת כאן המאפרת שלנו, שאומרת מה רע בעצם ביצירה של ילד, הוא רוצה ילד עם שיער שחור, הוא רוצה עם שיער ירוק, מה רע שאנשים יהפכו להיות, את יודעת, כמו מין יצורים בבייבילון 5. תהיה חגיגה בפלנטה. אבל זה, אני מריח את הבעייתיות בזה, זאת אומרת, לא באמת צריכה לענות על זה. אז בעצם אנחנו למדנו שיש כן מנגנון שהוא מרתק וגנוב ממנגנון בין עשרות מיליוני שנים שכבר קיים אצל חיידקים, וזו הדרך שלהם להיפטר ממקטעים נגועים בווירוסים. זאת אומרת, ברגע שחיידק נדבק בווירוס, אז הוא יכול להסיר מקטע ממש. הלוואי ואצלנו יכולנו לעשות את זה, ואז אנשים שחולים במחלות מסוימות היו יכולים להסיר את המקטע הנגוע, או גם במקרים של שפעות וכו', גם במחלות קלות יחסית. אנחנו כן נדבקים, זה מה שאומר להידבק בווירוס, אז להסיר את המקטע כחלק ממנגנון הגנה. גנבנו מהחיידקים האלה את המערכת הזו, ואנחנו מסוגלים לרפא מחלות גנטיות, אבל עדיין אסור אתית לשתול את העוברים האלה בחזרה אצל בני אדם, נכון?
נכון.
אבל אלה בשורות טובות, לא?
כן, אני חושבת שכן. אני חושבת שבשנים הקרובות יצטרכו להיות הרבה דיונים בנושא, כדי את הדיונים האתיים והדיון הציבורי ישיג את ההתקדמות המדעית, שהיא מאוד מהירה בתחום הזה בשנים האחרונות.
כן, למרות שאיכשהו בדרך כלל האתיקה לא בולמת באמת את ההתפתחות הטכנולוגית, לא בדרך כלל.
כן, בסופו של דבר, אם יש אפשרות לעשות את זה, מישהו יעשה את זה.
כן, נכון. מישהו עם חתול, רשע, במדינה אחרת, עם כיסא שרואים אותו רק מאחור. טוב, זה היה מרתק. תודה מעומק הלב לדוקטור יונת אשחר.
תודה לך.
מומחית גם להתנהגות בעלי חיים, והרבה מעבר, כפי ששמענו, ממכון דוידסון. תודה רבה על השיחה הזו.
תודה.
רגע לפני שנשמע שיר, אנחנו חוזרים למי שמלווה את המשדר הזה, הוא הדוקטורנט להנדסת חשמל מהטכניון מרק שיינין, שחזר אלינו מהוואי. אתה, כשנכנסת לכאן, הצופים לא ראו, אבל אתה היית חמוש בשרשראות, עם פרחים, ורקדת סמבה, ושלל דברים שאני מערבב מכל מיני תרבויות. אתה חזרת מהוואי.
אני חזרתי מכנס שנערך.
אתה גמור לגמרי, אתה שיקור.
רק מג'טלג.
אוקיי.
חוץ מזה אני בסדר גמור.
יעפת. לא חמרמורת, אלא יעפת. אוקיי. אז באמת חזרת מהוואי. מה עשית שם?
בעצם הצגתי את המחקר שלי בכנס שנקרא CVPR, זה הכנס המוביל בתחומו לראייה ממוחשבת.
ראייה ממוחשבת. אז רגע, אולי אנחנו נגנוב, נספיק לגנוב גם בשעה הזו עבור הצופים של כאן 11, איזושהי שיחה קצרה על צילום חישובי. דיברנו על ראייה ממוחשבת.
כן, אז בעצם המחקר שלי ושנערך במעבדה שלנו בטכניון, תחת פרופסור יואב שכנה, מתמקד בצילום חישובי.
מה זה אומר?
זה אומר שבצילום חישובי בעצם אנחנו לא מסתפקים בתמונה רגילה, בתמונה שהפלאפון שלך או המצלמה שלך מייצרת, אלא אנחנו שואלים איך אפשר לשכלל את תהליך הצילום, איך להפוך אותו ליותר מתוחכם, ועל ידי כך בעצם להרחיב את היכולות של מצלמה רגילה.
מדובר בשיפור מצלמות.
מדובר בשיפור מצלמות ולפעמים בהמצאה של מצלמה חדשה לחלוטין.
וואו, מה למשל, מה צפוי לנו בעתיד בתחום המצלמות באמת?
אז
כבר היום יש תכונות, נכון, שמשפרות מצלמות?
בעצם צילום חישובי נמצא בכל הפלאפונים שלנו מבלי שנשים לב. דוגמה מאוד פופולרית שאני חושב שאולי כולם יכירו, זה צילום של תמונת פנורמה באמצעות הטלפון.
פנורמה, נכון, כשאנחנו אמורים באמצעות הטלפון לצלם שטח שהוא יותר רחב.
לטלפון יש איזושהי זווית ראייה מוגבלת, ואנחנו לא יכולים לצלם איזשהו הר יפה, או איזושהי סצנה יפה באמצעות...
רגע, אני מיד עכשיו, תוך כדי, אני אצלם תמונת פנורמה כדי להדגים, ואלה אותה לפייסוש, לאינסוש ולטינדוש
בזמן שאתה עושה את זה, אז אני אסביר.
אוקיי.
אז בעצם הטלפון שלנו יש לו זווית ראייה מוגבלת, והוא לא יכול לצלם בזווית יותר רחבה בגלל מגבלות המצלמה שלו. עכשיו, פנורמה בעצם זה דרך לעשות, בעצם לתת לטלפון לעשות תמונה יותר מורחבת ממה שהוא מסוגל לעשות. בעצם עושים מספר תמונות ותופרים אותם ביחד בצורה כזאת.
כן, זו רמאות קצת.
זה לא רמאות, ההפך, זה מרחיב את היכולות של הפלאפון שלך, של המצלמה של הפלאפון שלך, באמצעות צילום חישובי.
כן, תמונה של שטח הרבה יותר גדול, נכון?
של זווית ראייה יותר...
האמת שזה נכון, זו יותר זווית ראייה. ויש עוד תכונות שכבר נמצאות אצלנו בטלפונים הניידים, והם צילום משופר, כמו למשל ה-HDR.
כן, אז לטלפון...
האם אתם מכירים את התכונה הזו, שבדרך כלל כתוב לנו בטלפון, האם אתם זקוקים ל-HDR או לא? מה זה HDR?
אז HDR זה קיצור של High Dynamic Range. בעצם, Dynamic Range זה כמות, זה בעצם ההפרש בין האור הכי חלש והאור הכי חזק שהפלאפון שלנו מסוגל לצלם בבת אחת. אז אני חושב שכולנו נתקלנו במצב שבו אנחנו מנסים לצלם מתוך הבית החוצה, מתוך איזשהו חלון.
זאת אומרת, פערים בתאורה, פערים בכמות האור?
ממש פערים בכמות האור. בדרך כלל שאנחנו מסתכלים עכשיו, אפילו מהאולפן הזה, אם נפתח את החלון ונסתכל החוצה, כמות האור שתיכנס מבחוץ היא הרבה יותר גדולה מכמות האור כאן בפנים.
נכון.
והפלאפון צריך לכוון את עצמו לאיזה כמות של אור הוא...
אתה צריך להחליט, האם יראו אותך טוב ואת הבחוץ שרוף, מה שנקרא?
בדיוק.
או הפוך, את הבחוץ טוב ואותך כהם מאוד.
בדיוק. אז זה איזושהי מגבלה אינרנטית של החיישן של הטלפון. אז תמונת HDR בעצם מאפשרת לנו להתגבר על המגבלה הזאת. בעצם מה שקורה מתחת לפני השטח זה שהפלאפון מצלם בכמה חשיפות מבלי שנשים לב, ואז הוא תופר את כל התמונות האלה ביחד. כמו שהפנורמה נתפרת מתמונות שמצלמות בזוויות.
זאת אומרת, שוב שילוב בין כמה פריימים כדי להביא לתוצאה אידיאלית.
שילוב בין כל מיני חשיפות. אז חשיפה אחת תחשוף את מה שקורה בחוץ בצורה טובה, חשיפה אחרת תחשוף את מה שקורה בפנים בצורה טובה, והאלגוריתם בעצם יתפור את הכל כדי שתקבל תמונה אחת שנראית טוב בכל האזורים שלה.
האמת שזה מאוד משמעותי ומדהים.
כן.
הדבר הזה. אוקיי, אנחנו ממש עוד מעט נדבר על שלל עניינים שקרו לנו בתחום החלל, ואנחנו עוברים לעניין הבא ברשותכם. שימו לב, האם מצאנו עדות לקיומם של חייזרים? לא, נקודה, וזהו, לא נמצא גם. אבל האם מצאנו כוכב לכת נוסף מלבד כדור הארץ שיש לו סטרטוספירה? התשובה היא כן. רק נציין שהסטרטוספירה כאן בכדור הארץ היא השכבה האמצעית באטמוספירה של כדור הארץ, היא זו שאגב נמצאת בשכבת האוזון. למי שמכם חובב שכבות וחובב סוגים שונים של אור. השכבה הזו כאן בכדור הארץ נמצאת בין גובה 17 קילומטרים לבין גובה 50, בין 17 ל-50, זו הסטרטוספירה כאן. אגב, שימו לב שעד גובה 17 קילומטר, בדרך כלל ככל שעולים, הטמפרטורה הופכת להיות נמוכה יותר ויותר, אז זה הופך להיות קר, כמובן הופך להיות קר שם, אבל מ-17 קילומטרים ועד 50, הדבר הזה מתהפך, ואנחנו פתאום מתחממים ככל שאנחנו עולים. אז אנחנו לא רוצים לדבר על כדור הארץ, אנחנו רוצים לדבר על כוכב לכת שנמצא במרחק של 880 שנות אור מכדור הארץ, שזה אומר שהוא מאוד רחוק, אנחנו מיד נבין מה המשמעות של של הדבר הזה, אבל יש לו סטרטוספירה. נאמר בוקר טוב למי שמכיר את העניין הזה מקרוב, יואב לנצמן, מהנדס חלל ומהנדס בכיר בעמותת Space.il, בוקר טוב.
בוקר טוב, דודו.
אז רגע, רק אני אזרוק עוד נושא שאנחנו נדבר עליו, וזה הרובוט קיוריוסיטי שנמצא במאדים, אז על זה נדבר מיד. אבל קודם כל אני רוצה להבין, מה זה אומר שמצאנו כוכב לכת במרחק של 880 שנות אור מכאן, שיש לו סטרטוספירה? מה הביג דיל?
הביג דיל הוא שאף פעם לא ראינו דבר כזה עד כה. זאת אומרת, עד עכשיו לא יכולנו בכלל להבחין האם יש שכבה כזו באטמוספירה של כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש. אנחנו יכולים לראות את זה על כדור הארץ ובפלנטות נוספות במערכת השמש, אבל זה לא מובן מאליו שזה קורה גם בכוכבי לכת אחרים, כי יש כל מיני תיאוריות ומודלים של איך בכלל נוצרת סטרטוספירה, והאם תמיד היא נוצרת וכן הלאה.
רגע, מה מיוחד כל כך בשכבה הזו?
מה שמיוחד בה זה בעצם מה שציינת קודם, שבה יש התחממות של האטמוספירה בעצם יותר חמה מאשר מה שהיית מצפה ככל שאתה מתקרב לחלל, שתלך ותעשה יותר קרה. והסיבה לזה היא שסוגי גזים שיש בשכבות האלה, במקרה שלנו זה בעיקר האוזון, בולעים את הקרינה שמגיעה מהשמש, את הקרינה האולטרה סגולה למשל, ומתחממים כתוצאה מזה.
אוקיי.
ולכן יש הפרש של כמה עשרות מעלות. עכשיו, אם זה היה הפרש באותו כוכב לכת, לא היינו יכולים להבחין בזה, אלא שההבדל שם הוא הבדל של אלפי מעלות. והסיבה לזה זה מדובר בענק גזי שנמצא מאוד מאוד קרוב לשמש שלו, ממש קרוב, ואז כתוצאה מזה יש הרבה מאוד קרינה שמגיעה מהשמש, יוצרת את האפקט הזה של הכוכב לכת הזה סופג הרבה מאוד קרינה, ואז חומרים מסוימים שיש באטמוספירה שלו, שגם החוקרים יכולים לעשות ניחושים של איזה חומרים אלה, לפי התחממות, לפי איזה אורחי גל נבלעים ואיזה נפלטים ממנו, וכתוצאה מזה אפשר ממש לראות את הסטרטוספירה, לראות את סוגי החומרים שנמצאים שם, כי הם פולטים אור מעצם זה שמתחממים כל כך.
רגע, אז אנחנו מדברים על כוכב לכת שנמצא במרחק של 880 שנות אור מכאן, ואתה אומר שמדובר בענק של גזים, או ענק גזי?
כן.
מה זה אומר? כן. מה זה אומר שאין שם קרקע יציבה, שאי אפשר להתהלך על הקרקע שם?
נכון, מדובר על משהו כמו כוכב לכת צדק, רק הרבה יותר גדול במקרה הזה.
זאת אומרת שמי שתכנן לטוס לכוכב לכת צדק, אי אפשר, אין שם קרקע.
נכון.
עדיף יוון. תורגת יוון, מרק.
למשל, אבל יש לצדק שלנו יש כמה ירחים שיכול להיות שווה לבקר בהם, כי שם אפשר למחות.
אוקיי, אז מדובר בענק גזי. עכשיו, אני מוכרח לשאול שאלה טכנית. מדובר בכוכב לכת שנמצא במרחק של 880 שנות, או הכוונה היא לזה שאם אנחנו שולחים אות רדיו, סוג של קרינה אלקטרומגנטית, אנחנו
אמורים... היא תגיע אחרי 880 שנה.
כן, לשם. אז למי יש זמן לחכות 880 שנה? אנחנו חיים בגוף אנושי שבקושי חי 85 שנה, פחות?
נכון. אז אם נרצה לטוס בעצמנו למרחקים האלה, אנחנו נצטרך למצוא דרכים אחרות להתמודד עם זה. אבל בינתיים אנחנו מסתכלים לשם בשביל בעצם ללמוד עלינו, ללמוד איך נראות מערכות שמש אחרות, ולהבין יותר מזה על טבעה של מערכת השמש שלנו, על הייחוד שלה, על איך היא נוצרה וכן הלאה.
ואתה אומר שכן, כאן במערכת השמש שלנו כן יש כוכבי לכת שיש להם סטרטוספירה, זאת אומרת זו לא המצאה במרכאות של כדור הארץ.
נכון.
אז יש כאלה, אבל ההפתעה היא שמדובר במקום מאוד רחוק, שלא ציפינו לכך ששם נמצא סטרטוספירה בכוכב לכת.
לפחות שעד עכשיו לא יכולנו למדוד את זה, לא יכולנו לחוש את זה, ועוד דבר יפה הוא שזה נעשה על ידי טלסקופ החלל הוותיק, האבל.
הוא עוד שם מזרים לנו תמונות?
שעדיין מציג תגליות.
איפה הוא נמצא כרגע?
האבל?
כן, אנחנו יודעים, אי שם בחלל או שהוא מקיף את כדור הארץ?
הוא מקיף את כדור הארץ בגובה של בערך 500 קילומטר, ועדיין עושה את תפקידו, למרות שמבחינת המערכת עצמה, מבחינת המכונה עצמה, הוא כבר די ישן, די מיושן. אבל עדיין מצליחים להוציא ממנו הרבה מאוד אינפורמציה ותגליות חדשות, מסתבר.
טוב, זה מרתק. רגע לפני שנסיים את השיחה, אולי נדבר, היום 6 באוגוסט, וממש לפני 5 שנים בדיוק, או לפני 5 שנים בדיוק, Curiosity, כמובן סקרנות למי שזקוק לתרגום במקרה הזה, הוא אותו רובוט משוכלל וכבד שנשלח לכוכב הלכת מאדים, אכן הוא הצליח לנחות שם בקושי, אבל נחת שם, ומבצע שם שלל עניינים, כמו למשל מחפש עדויות לחיים, שלא נמצא לעולם, אבל הוא מחפש.
יותר עדויות למים, פחות מועד לחפש חיים, אבל כזו מעבדה ביולוגית, כימית, ולא גיאולוגית, כימית, ולא ביולוגית, זה מסוגל לזהות סוגי קרקע, אבל באמת המיוחד היום זה 5 שנים לנחיתה שהייתה מבצע מאוד מאוד מרשים, והכי מסובך ומשוכלל שהיה אי פעם בעצם בחקר החלל.
כשבסופו של דבר יש שם רובוט, כרגע יש במאדים רובוט שמבצע עבורנו שלל משימות.
נכון, למעשה יש 2 רובוטים, כי יש עוד רובוט יותר ותיק ויותר קטן שנמצא שם כבר מ-2004, Opportunity שמו, ויש 2 רובוטים שכרגע חוקרים את הקרקע של מאדים, כל אחד באזור ה... ספציפי שלו.
זה הזמן לקרב רובוטים, לא? אם יש, כבר יש 2 רובוטים במקום מרוחה, קדימה. פייט! בואו נייצר... כן. אתה בעד. אלימות בין רובוטים.
זה יכול להיות מעניין.
כן, זה לא נורא, פחות נורא מהאופציה האחרת. אני רוצה להודות מעומק הלב למהנדס החלל יואב לנצמן, שהוא גם מהנדס בכיר בעמותת ספיישל. תודה רבה על השיחה הזו.
תודה רבה, שיהיה טוב.
שיהיה גם לך, ועכשיו אנחנו ברשותכם עוברים לעניין הבא, ואז נמשיך את השיחה איתך, הדוקטורנט להנדסת חשמל מהטכניון מרק שיינין. אנחנו כרגע בפינתנו, אתם שואלים, הקתדרה למוסיקה עונה, והפעם שימו לב, שאלה של נחמה לוין, מדוע המוסיקה גורמת לנו לעוף, או לפחות לתחושת התעלות? באמת מוסיקה מסוגלת לגרום לנו להרגיש ריחוף, נכון? מרק, אתה אוהב מוסיקה?
אני מסכים, כן.
כן, בעיקר בסרטים וכו'. אז אנחנו כמובן נגלגל את השאלה לפתחו של פרופסור משה זורמן, שהוא גם מלחין וגם יקיר המערכת. שלום לך.
שלום, בוקר טוב, דודו.
זהו, רק כאן, פרופסור זורמן, מאחר והתוכנית היא גם בשידור חוזר בערב, אז בוא תאמר גם ערב טוב.
שלום, בוקר טוב, ערב טוב.
מעולה.
זה הכל מה שדרת
כי רוצה. ביקרו אותנו על זה שבשידור החוזר זה מוזר שאנחנו אומרים בוקר טוב. אז הנה, כולם מרוצים בכל שעה. נקליט ויפה. אז מוסיקה גורמת לנו לעוף?
קודם כל, תרשה לי להיות סוף סוף גאה במקצוע שלי. אנחנו תמיד מרגישים נחותים קצת, מוזיקנטים, אומנים, אבל אנחנו מקדימים את אנשי הראייה המלאכותית, המכוניות הנוסעות מעצמם.
מרק נעלב.
אנחנו במוזיקה. עשינו זאת כבר, וכל מה שאנחנו צריכים זה פלטפורמה שכבר קיימת 200 שנה. התזמורת הסימפונית.
כן, אתם מקדימים את אנשי הבינה המלאכותית והראייה הממוחשבת?
כן, אמור לבן שיחך שיבוא לאקדמיה למוזיקה ויראה שאנחנו כבר נמצאים במקום הזה הרבה שנים.
אתה במקום הלא נכון. רגע, מה אתה אומר?
אני אשקול החלפת מקצוע.
כן, אתה מנגן במשהו, מר?
אני מנגן בגיטרה, כן.
בגיטרה, אז במקרה אגב, יש לנו כאן גיטרה. סתם אין, אבל אם זו הייתה תוכנית אירוח, היינו עושים תחקיר כמו שצריך. אבל אנחנו כמובן מזלזלים, לא סתם. אוקיי, בבקשה, פרופסור זורמה.
כל מה שאנחנו צריכים, כמו שאמרנו, זה הפלטפורמה של תזמורת סימפונית. תזמורת סימפונית, כמו שאתה יודע, מחולקת לתת קבוצות שמכילות כלי מיתר, כלי נשפה מעץ כמו חלילים וקלרינטים, כלי נשפה ממתכת כמו חצוצרות וטרומבונים וקרנות וכלי הקשה. כל הפלטפורמה הזאת, ברגע שאתה יודע להשתמש בה, יכולה ליצור מצב שאתה תגרום לאנשים לאבד את את הכבידה של כדור הארץ וליצור איזשהו כוח אילוי שיעלה אותך ויעיף אותך אל השמיים. אתה יכול גם ליצור באותה הזדמנות גיבורי על.
די!
ואני רוצה להראות לך כמה דוגמאות. האיש הקוסם שלנו יהיה המלחין ג'ול וויליאמס, שכתב המון מוזיקה לסרטים באיכות של סטיבן שפילברג, ונתחיל עם ההיווצרות של סופרמן. אתה חושב שסופרמן היה יכול לעוף בלי שג'ול וויליאמס היה כותב לו את המנגינה הזאת?
ا כן,
עכשיו, כשאני מנגן זה בפסנתר, הוא היה יכול מקסימום להגיע לקומה שלישית אצלנו בבניין, בבלקון.
גבולי.
גבולי, אבל ברגע שהוא לוקח תזמורת סימפונית ונותן את המנגינה הזאת לכלי הנשבה ממתכת בתזמורת, הוא יוצר עוצמה על אנושית שיוצרת מצב שאתה מרגיש כאילו אתה נמצא באיזשהו מרוץ של איזה מרש בין כוכבי. שים לב, בוא נשמע את הקטע הזה ותגיד לי אם אתה לא מרגיש שסופרמן מתעופף בעצמו באוויר. יוצר כוח עילוי, שים לב לפתיחה הזאת, לאט לאט הכנפיים איכשהו מקבלות אנרגיה, והנה הוא יהיה באוויר תוך שנייה.
שמע, אתה לגמרי צודק, אבל האם זה לא קורה לנו בדיעבד כי אנחנו כבר מדמיינים את הסרט? זאת אומרת, צריך להשמיע את המוזיקה הזו למי שלא ראה את הסרט, לא?
נו, תנסה, זה יהיה הניסיון הבא שלנו, להשמיע את זה מישהו שלא
ראה את הסרט. אז אנחנו רוצים להפתיע אותך, יש לנו כאן בתאגיד השידור הישראלי אדם שמעולם לא ראה אף סרט, הוא ייכנס לכאן וננסה את זה עליו.
בדיוק.
אבל זה מדהים, כן, מוסיקה מדהימה. אגב, ג'ון וויליאמס, באמת כוכב ההלחנה, הלחין את המוסיקה האהובה עליי, לא רבים יודעים, אבל את הפתיח של מנהרת הזמן המקורית מסוף שנות ה... מה זה? 60, 69 לדעתי. אז הוא הלחין, וברולר כתוב ג'וני וויליאמס, שם עוד קראו לו בכינוי חיבה כי הוא היה צעיר. כן.
יפה, אז תראה, אז זה היה ידידינו סופרמן, אבל בוא נלך לדמויות עוד יותר עתידניות, כמו הבחורצ'יק E.T. שהגיע לנו מכוכב אחר. התמונה הכי מפורסמת מהסרט הזה, התמונה שבו מתחילים הוא וחבורת הילדים לרכב, ופתאום האופניים מתופפות באוויר, והצילום המפורסם שרואים אותם על רקע השמש הזורחת. תמונה נפלאה. איך אתה יוצר מצב שבו גם המוזיקה תעזור לך לתחושה הזאת? מלאכת הקסם של התזמור. Okay. קודם כל, הפעם תיקח את הסקציה לא של כלי הנשיפה ממתכת, זה לא גיבור על, זה בסך הכל איזה יצור צ'יק. תיתן את המנגינה לכינורות דווקא, אבל הפטנט יהיה, הם ינגנו ברגיסטר הכי גבוה שלהם, ייצור מצב שכאילו אתה מרחב באוויר. אז המנגינה המפורסמת הזאת,
מאיר את השכנים עכשיו, יופי יופי.
ברגע שתשמע את זה בתזמורת הסימפונית, אמרתי לך, הפטנט הוא להשתמש בפלטפורמה של התזמורת. שים את המוזיקה הזאת ותראה איך אתה, עם האופניים שלך החשמליות, אני מקווה, מתעופף באוויר.
בואו נשמע.
הנה, העילוי, והנה אנחנו בשמיים.
השוט המפורסם עם הירח ברקע.
בדיוק, על זה דיברתי, אמרתי שמש, כנראה ירח.
לא נורא, המאפרת פה רגישה בכל מה שקשור לגרמי שמיים.
שים לב, התזמורת מצלצלת כך כי המטרים מנגנים ברגיס הכי גבוה שלהם.
וואו.
ולמטה יש זרמי אוויר שיוצרים את כוח העילוי של שאר כלי התזמורת. והתחושה הכללית היא, הקדמנו את העדה, אנחנו מרחפים באוויר.
אבל האמת שיש תחושה שיש רק איש אחד בעולם שמסוגל לייצר יצירות כאלה, מופתיות, לא? וזה רק ג'ון וויליאמס, אין עוד כאלה, לא?
אנחנו תכף נגיע לעוד אחד, אבל אני רוצה, הדוגמה הבאה תהיה עוד ג'ון וויליאמס אחד, דוגמה עוד יותר מופלאה, הארי פוטר.
אוקיי.
הארי פוטר הקוסם הגדול, יכול כמובן לרחב באמצעות המכונית שלו, יכול להיכנס לתוך קיר ולעבור לצד השני בסצנת תחנת הרכבת של לונדון. איך הוא עושה את זה? התזמורת הסימפונית. שים לב, המנגינה בהתחלה נמצאת אצל כלי שכל כולו פלא. הוא נקרא בלעז גלוקנשפיל. הוא בעברית פעמונייה. זה כלי קסם, זה כלי שברגע שאתה שומע את הצילים שלו, אתה מבין שאתה נמצא בעולם של קסמים וניסים. אז שים לב, צליל אחד של הכלי הזה, שהוא בעצם נראה כמו פסנתר, אבל במקום מיתרים יש לו לוחות מתכת קטנות שיוצרות מצב של צלצול כמו פעמונים, ואז מגיע הרגע שהמיתרים יוצרים מערבולת סוחפת באוויר שנשמעת ככה. ואז אתה מרגיש שאתה מרחב, ואז הקרנות יכולות לנגן את אותה מנגינה שניגן קודם הגלוקנשפיל, ואז אתה מרגיש, וואו, אני הארי פוטר בדרכי להוגוורס.
בואו נשמע.
הנה, זאת הגלוקנשפילה מסתורית.
נשמע קצת קריפי, לא? וואו.
כן, וכל זה כלי קטן, כשהשתמשו בו בעבר, השתמשו בו לתאר דברים מתוקים, כמו צ'ייקובסקי בפיית הסוכר שלו, של מפצח האגוזים, אבל פה פתאום, במתי קסם זה הפך להיות איזשהו כלי של קסמים.
אז בואו נמשיך באמת את השיחה. כן. שמענו שלל יצירות של המלחין ג'ון וויליאמס מ-E.T. נכון?
E.T. והרי פוטר, נכון? וסופרמן.
כן.
וכל זה אמרנו שהקסם הזה קורה בחסות התזמורת הסימפונית, וכמה מה שקרוי פרגמנטים שחוזרים על עצמם תמיד. ואז אתה שאלת אותי, האם הידידנו ג'ון וויליאמס הוא היחיד שיודע לעשות את הדברים האלה בעולמנו, או הקוסם היחיד? ואני אמרתי לך, לא, חכה לסוף החדשות ואגלה לך את האמת.
כן.
והאמת המראה היא שג'ון וויליאמס גנב את כל הרעיונות שלו ממלחין שאנחנו אוהבים לשנוא, שהוא ריכרד וגנר.
די!
בחיי!
אז טוב שהוא גנב לו.
בדיוק.
זה ההוא ההוא של
המר. כן, ההוא שאסור להשניא אותו באולמות הקונצרטים.
ההוא של הרעים. של הרעים.
ההוא של הרעים, לא, שמה, הוא באמת היה רע, הוא כתב מניפסטים אנטישבים חסרי כל משמעות, אבל בתקופת מסוימת הוא היה איש חשוב. עכשיו, אבל המוזיקה שלו עדיין נלמדת בכל בית ספר ובכל מוסד שמלמדים מוזיקה לסרטים, ורציתי להביא לך את הדוגמה האולטימטיבית.
בבקשה.
אמרנו שוב, התזמורת הסימפונית היא עיקר הפעולה שלנו. מה עושה וגנר שהוא רוצה ליצור את מעוף הוולקירות? תשאל אותי, מי היו הוולקירות?
כן, מה, לא נעים לי לשאול, אבל הייתי בטוח שזה, אתה יודע, בוקר טוב לוולקירות. אתה יודע מה זה, מרק, וולקירות? הנה, יש פה דוקטורנט שלא יודע מה זה. אז אני מתבוסס בבורותי פה.
נהדר. בשביל להכיר את הוולקירות צריך להכיר את המחזור הגדול של וגנר, טבעת אני בלונגים, שזה איזה מיתוס צפוני קדמוני. הוולקירות בקיצור היו בנות אלים שתפקידם היה לטוס לשדה הקרב אחרי שהקרב נגמר, לאסוף את גביות הגיבורים המתים ולעלות אותם אל מאון האלים.
ככה זה מתחיל.
הר ולהלה, ככה זה מתחיל.
משם הוא לקח את הרעיונות שלו.
בדיוק. עכשיו, איך הוא יוצר? זה מעוף של דמויות מאוד מאוד דרמטיות, נשים שאוספות גביות של גיבורים מתים משדה הקרב. הוא יצר את זה על ידי זה, הן צריכות לעוף באוויר. איך אתה עוף באוויר? על ידי זה שאתה נותן לתזמורת תחושה של, כמו שאמרתי, מעוף. אתה עושה את זה על ידי סולמות. ברגע שאתה מגיע לסוף ולגובה הגבוה ביותר, כבר המטוס יכול להמריא, ואז נשמעת בכלי הנשיבה עם מתכת המנגינה הזאת, שאותה אתה כן תכיר, תכף תגר למה.
כן, זה אנחנו מכירים, נכון? כן.
זה מטלטל יותר מוכר?
כן.
עכשיו אני אגיד לך למה. כי פרנסיס פורד קופולה, הבמאי הגדול, לצורך הסרט שלו אפוקליפסה עכשיו, לקח את המנגינה הזאת בדיוק, ובזמן שההליקופטרים של הצבא האמריקאי מתחילים לעוף לעבר מחוזות הווייטקונג במלחמת וייטנאם, הוא אמר, וואו, בוא נזכר בווגנר, ביכולת שלו לגרום לנו לתחושה של מעוף, ותחושה של עוצמה אין קץ של ההליקופטרים האלה המפחידים, ושים לב איך המעוף של הוולקירות הפך להיות למעוף של ההליקופטרים בצבא ארצות הברית במלחמת וייטנאם. ריכרד וגנר. הנה הם מתחילות להתעופף. עכשיו שהם כבר באוויר, אתה יכול ליצור את העוצמה של החצוצרות והקרנות, ועוד מעט תשמע את המנגינה.
יפה, אנטישמי אבל יפה.
זהו, אז זה לא נעים להגיד, אבל את הכל למדנו מגאון אחד מאמצע המאה ה-19 שאנחנו אוהבים לשנוא, ובצדק.
כן, מה הוא רצה מאיתנו? מה עשינו לא רע?
בשביל זה צריך שיהיה כמובן מפגש שלם. הוא מאוד קינה בהצלחתם של היהודים האחרים מסביבתו, כמו מנדלסון לדוגמה, או כמו מאלר, לא, מאלר כבר לא, ואמר, כנראה שהם מצליחים יותר מדי, משהו לא בסדר פה עם היהודים האלה, בוא נזרוק אותם מאירופה.
כן.
אבל הרעיון הזה של לקחת תזמורת סימפונית, שהיא תהיה קר מראה לדמיון הפורה שלנו, גם החולני במקצת, אם אתה שואל אותי, הוא דבר שלמדנו מריכרד וגנר וג'ון וויליאמס, הוא אחד התלמידים היותר מופלאים של, וגנר מבחינה זאת.
וואו.
עכשיו לכמה דברים קטנים, לכינוח, כי אתה צריך לחזור לדברים הגדולים באמת, אני מבין עוד מעט.
אתה צודק, למרות שאני מוכרח להודות שהמוזיקה הזאת, זה באמת מדהים הדברים האלה, גם המוזיקה האנטישמית הזאת, זה ממש יופי.
נהדר. דרך אגב, זה היה 50 שנה לפני שקמה המפלגה הנאצית, אבל הרעיונות כבר היו באוויר.
שנאת יהודים, תמיד הייתה טרנד לוהט, פעם על רקע גזע, פעם סתם כי הצבענו, כל פעם איזה דביל אחר היה עומד ואומר, תרגו אותם, כי הוא ככה והוא ככה, אבל שיהיה להם בהצלחה.
שיהיה להם בהצלחה. עכשיו אנחנו עם הדברים הגדולים האלה, מהוולקירות, מהקוסמים ומסופרמן, איך אתה יוצר דבר הרבה יותר קטן וחביב, כמו מעוף של דבורה. מעוף הדבורה, יצירה של רימסקי גורסקוב. שים לב איך אתה יוצר את התחושה שהדבורה מעופפת לך מעל הראש, ועוד מעט, עוד מעט תעקוץ. אתה יוצר את המצב הזה שוב על ידי התזמורת הסימפונית, על ידי התחושה הזאת של הזמזום התורדני. הזמזום הזה עם הסלסולים התמידיים זה חלק מהרעיון של איך אתה יכול במוזיקה ליצור תחושה של מעוף. שים לב, רימסקי הזקן, הרוסי מסוף המאה ה-19, כתב את המנגינה אולי הכי מפורסמת שלו, מעוף הדבורה, באמצעות הפטנט. אבל הפעם לא יהיו חצוצרות, לא יהיו טרומבונים, יהיו, מה ייתן לנו את התחושה של
דבורה?
כלי יותר קטן, חליל.
כן? אוקיי, נשמע.
אז זה מתחיל בכינורות ועובר לחליל בסולו.
אני זוכר את הכינורות האלה.
מתחיל בכינורות ועובר לחליל.
נכון.
אתה שומע את הזמזום של הדבורה מתקרב לעברך? הנה, היא מתקרבת ועוקצת עוד מעט.
אומרת, זה גם קצת זבוב, לא? קצת זבוב.
אז אמנם זה לא גיבור על, אבל גם זבוב אחד הביס את טיטוס בסופו של דבר.
כן. דיברנו על זה באמת. טוב, זה היה מרתק. אנחנו נשאיר את המוזיקה הזאת עד סוף השעה הזאת.
רגע, אני חייב שתגמור בעוד דבר אחד קטן.
לא, take your time, זה בסדר.
עוד דוגמה קטנה.
אוקיי.
אפשר להוריד את הדבורה המזמזמת הזאת, היא מפחידה אותי נורא.
נשים באחד בלפט ואחד ברייט, שהמאזינים שיבחרו.
ואז, האיטלקים, שאנחנו כל כך אוהבים בגלל הסטייל שלהם, אמרו לנו בעצם דבר נורא פשוט. לא צריך תזמורת סימפונית, לא צריך חצוצרות, לא צריך טרומבונים, כל מה שצריך זה בן אדם אחד ששר, ואז התחושה תהיה שאתה אף באוויר. וולארה קנטארה, וולארה זה לעוף וקנטארה זה לשיר. לעוף לשיר ברקיע הצבוע כחול, אני שומע מוזיקה מתוקה באוזניי ואני אף גבוה בשמיים. דודו, צא החוצה אחרי שתגמות את התוכנית, תתחיל לשיר ברחוב ותראה שאתה מתעופף. השיר וולארה קנטארה ניצח בתחרות סן רמו ב-1960 והפך להיות השלג הכי גדול של בחוצ'יק בשם דומיניקו מודיניו. ואז אני רוצה דווקא נסיים ב לא חייבים תזמורת סימפונית, בן אדם אחד ששר מכל הלב
סקרנת.
ואתה אף באוויר. וולארה זה על העוף וקנטארה לשיר
מעוף הדבורה יותר יפה.
מה אתה מדבר? אני כבר רואה את הזוגות של מאזיניך רוקדים אחד עם השני בסלון.
מזה אני חושש. אבל זה למחר, ליום האהבה. לא, מחר?
יש מחר יום האהבה?
לא, משהו טו באב, אני ראיתי כבר פרסומות. עכשיו חדש. קנה לה, קני לו. אוקיי. טוב, זה היה מדהים ומרתק.
יופי, תודה.
תודה רבה לי, פרופסור משה זומן מלחין. תודה רבה לך.
להתראות.
להתראות. ואנחנו, אתה יכול להשאיר את זה כאן, אנחנו נספר לכם שאנחנו מערכים כאן באולפן את הדוקטורנט מרק שיינין, דוקטורנט להנדסת חשמל מהטכניון, שעוסק בראייה ממוחשבת וצילום חישובי. בשעה הקודמת דיברנו על כוכב לכת חדש שגילינו במרחק של 880 שנות אור מאיתנו עם סטרטוספירה, וגם דיברנו על מכונת עריכה חדשה של גנים. משהו מרתק. בשעה הזו אנחנו נקדיש כמה דקות ליום ההולדת של מי שהמציא את הפניצילין, שזו בעצם האנטיביוטיקה הראשונה, אלכסנדר פלמינג, שכל הניסוי הזה, זה בעצם הייתה, הגילוי הזה היה תולדה של טעות, מיני אסון קטן שקרה במעבדה שלו, בעצם טעות. ואנחנו מיד נדבר על היכולת שלנו לתקשר עם כלבים, נספר לכם שמי שעמל על המשדר הזה, מעורכים והמפיקים, ענת רחל אורי ואבי שמי, תודה רבה לטכנאי אלעד זוהר, תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, תודה רבה ליגאל שפירה. פרופסור משה זורמן דיבר על ג'ון וויליאמס, המלחין האגדי שהלחין יצירות כמו המיין טייטל או המוזיקה המרכזית בסרט סופרמן, ושלל סרטים ידועים, אבל הוא גם הלחין את המוזיקה האגדית של מנהרת הזמן. האם אנחנו יכולים לשמוע את מנהרת הזמן ממש בצעירותו? הנה, אלה הצלילים. הוא התחיל צורמני אבל השתפר. זהו?
Two American scientists are lost in the swirling maze of past and future.
אנחנו נתרגם לכם. שני אמריקאים מודבקים ברישול על רקע מאוד יפה, האמת. צפית בסדרה הזאת, מרק? לא צפית?
לי לא יצא.
לא יצא. אבל איפה המוסיקה עצמה? כי עכשיו יש פתיח כזה. נכון? הם נופלים שם. הנה. זו המוסיקה. לא רע. זו סדרה שהביא לנו ארווין אלן, שעסק בשלל סדרות בעבר, זאת אומרת, זה היה נחשב למדע בדיוני, היום זה קצת קמפי כזה נחשב וכולי, אבל סדרה מרתקת. גם המלחין כאן הוא ג'וני וויליאמס, ואנחנו רוצים להמשיך את השיחה שהתחלנו עם הדוקטורנט מרק שיינין, דוקטורנט להנדסת חשמל מהטכניון, שעוסק בצילום חישובי. דיברנו על ה-HDR שהזכרת, היכולת של מצלמה לשפר את את הפער בעוצמות התאורה בפריים אחד שיש לנו כבר בטלפונים, נכון? ודיברת על עוד כל מיני יכולות, כמו היכולת לצלם תמונה פנורמית באמצעות הטלפון, שזה בעצם החלאה של כמה תמונות, נכון? בזה אתם עוסקים בין היתר, ואתם גם עוסקים במצלמות. אני אגב שמתי לב שכשצילמתי אותך בצורה פנורמית היה ריצוד כזה במצלמה, משהו גרם לי לריצוד. עכשיו יש לא מעט פעמים שאנחנו נתקלים בריצוד במצלמות, ויש לזה משמעות.
כן, אז בעצם במחקר שלי, מה שהצגתי עכשיו באותו כנס שהזכרת, וזאת התרומה שלנו בעצם לתחום הזה של צילום חישובי, בעצם המחקר מתמקד בסצנות שמוארות בתאורה מלאכותית, כמו למשל האולפן הזה שאנחנו יושבים בו.
זאת אומרת, כל מה שהוא לא שמש, תאורת
השמש. כל מה שהוא לא שמש, בעצם יש משהו מעניין שקורה בתוך הסצנות האלה, שהוא חבוי מהעיניים שלנו, כי הוא קורה מהר מדי, וזה באמת הריצוד הזה של המנועות.
זהו, כשאנחנו מצלמים בעיקר בהילוך איטי וכולי, אנחנו מזהים איזשהו ריצוד, נכון?
כן, אז בגדול
למה? התאורה בחדר שלי היא מרצדת?
כל התאורות שמחוברות לרשת החשמל, כולן מרצדות.
שזה משהו מאוד שדי הפך אותי, כי אני יודע שתאורה פלורסנטית ידועה בכך שהיא מרצדת, כי הרי אנחנו נעים, או אנחנו בעצם מזינים את הנורות באמצעות מתח חילופין, זרם כן, חילופין, אם אני
יודע. בעצם כל מנועה שמוזנת על ידי זרם חילופין, שזה רוב המנועות.
מה זה אומר זרם חילופין עבור המאזינים?
זרם חילופין זה בעצם, לעומת זרם ישיר, שיש איזשהו מתח קבוע, וזרם יכול להיות קבוע, זרם חילופין זה בעצם מה שהתחנת הכוח מספקת שלנו, זה זרם שכל הזמן משנה את הכיווניות שלו.
כל רגע מתהפך, וכשאני אומר רגע, הכוונה היא ל-50 או 60 פעמים בשנייה, משהו כזה, נכון?
אז הכיוון התהפכות, ההתהפכות הזאת קורית 100 פעמים בשנייה.
100 פעמים בשנייה.
100 פעמים בשנייה, והתדר של התדר של הזרם חילופין הזה בארץ הוא 50 הרץ.
אז זאת אומרת 50 פעמים בשנייה?
אז בכל מחזור כזה יש חלק למעלה וחלק למטה של הגל. של הגל.
זאת אומרת, כל נורה בעצם שנמצאת אצלי בחדר,
כל נורה שנמצאת כאן ובעצם בכל
כולל מקום, כולל תאורה פלורסנטית וגם לד וגם הלוגן
כל תאורה שמחוברת שמוזנת על ידי רשת החשמל בעצם מרצדת. ומה שאנחנו גילינו, בעצם הריצוד הזה הוא לא חדש למדענים, והרבה מאוד אנשים מנסים להעיף את הריצוד הזה, בעצם מתייחסים אליו כמטרד, כמו שאתה אמרת, הוא מופיע בחלק מסרטונים שאנחנו מנסים לעשות, והוא קצת מפריע, אז מנסים להעיף אותו. בעצם אנחנו לקחנו את הדבר הזה שנחשב עד עכשיו לבאג, ובעצם הפכנו אותו לפיצ'ר. בעצם גילינו שמנורות שונות מרצדות בצורה שונה.
זאת אומרת, אתה אומר שכל הנורות מרצדות, אבל הריצוד הוא שונה,
כן,
בין כל סוגי התאורה.
ולכל סוג מנורה יש בעצם איזושהי חתימת ריצוד כזאת, שהיא כן. ייחודית לה. ובאמצעות, אם אנחנו יודעים את החתימות האלה, נניח שיצרנו איזשהו מאגר נתונים של חתימות כאלה, אז אפשר לעשות דברים מאוד נחמדים כשמצלמים סצנה כזאת באמצעות מהמצלמה שלנו.
כמו מה למשל?
למשל, אפשר לצלם סצנה, ואפשר להראות איך הסצנה הזאת נראית, אילו חלק מהמנורות היו מחובות או דלוקות. בעצם אני יכול לצלם לך עכשיו את האולפן שלך, ופוטנציאלית לחבות חלק מהמנורות, ולהראות איך זה נראה אם היינו מחבים.
אז זה מדהים, זאת אומרת, אתה יכול לצלם את האולפן המואר הזה, ובאמצעות, במרכאות צליפה לרגעים הקהים, כי יש לנו שברירי שנייה של אולפן חשוך בעצם.
אז לא בדיוק.
לא? כי יש אשליה של רצף של תאורה, כשאתה אומר לי שבעצם אנחנו לא מוארים כל הזמן. אנחנו מוארים באור שהוא מהבהב.
כן, אבל ההבהוב הזה הוא גם תלוי בעוד גורמים. לא רק סוג המנועה, הוא גם תלוי איזה פאזה חשמלית, למשל, מזינה את המנועה.
עכשיו הדלקת, פאזה חשמלית. מה זה פאזה חשמלית?
אוקיי,
אז אנשים זרוקים את המקלט מהחלון.
אנשים בטח שמעו על המושג הזה של, תלת פאזי.
תלת
נכון?
פאזי,
יש לי,
נכון.
אנשים מתגאים שיש להם חיבור שקע תלת פאזי
מי
בבית.
מי מאיתנו לא מתגאה בתלת הפאזיות שלו? הרי אנשים במה מתגאים? בכסף? באוטו, בשעון, בתלת פאזי.
בתלת פאזי, בדיוק. אז בעצם תחנת הכוח מספקת ספק חשמלי בשלוש פאזות שונות. וכל פאזה בעצם זה קבל, כשאתה מסתכל על העמודי חשמל האלה, ואתה רואה כזה שלושה חוטים שעוברים לאורך הכביש, זה בדיוק שלוש פאזות האלה. ומי שמרשת את העיר שלנו, בעצם משתדל לחלק את כל ה... עומסים בתוך העיר, שזה הבית שלי, הבית שלך, בפנס הרחוב הזה, הפנס הרחוב הזה, בין שלושת הפאזות השונות. ולכן, מה שקורה, שבבניין חלק מהתאורות יהיו מחוברות לפאזה אחת, וחלק מהתאורות לפאזה אחת.
אז אני מנסה להבין, אתה מצליח, אתה תייצר, אתם תיצרו מצלמה שבעצם...
אנחנו ייצרנו מצלמה.
ייצרתם שבאמצעותה אפשר להחשיך סצנה.
בעצם המצאנו מצלמה שיכולה לצלם סצנות כאלה בצורה יעילה. ואחרי שאנחנו מצלמים את הסצנות האלה בצורה יעילה, תכף אני אסביר גם מה זה בצורה יעילה, אז מתוך עיבוד של הנתונים שהמצלמה הזאת נותנת, אנחנו יכולים בעצם לקחת ולהפריד את הסצנה לתאורות שונות. ואז
וואו.
להדליק תאורה למנורות...
פשוט לשלוט בתאורה של הסצנה בדיעבד.
לשלוט, בדיוק.
וואו, זה מדהים.
יותר מזה, יותר מזה, אנחנו יכולים לקחת ולסנטז, להראות לך את הסצנה, איך הייתה נראית, אם היינו לוקחים חלק מהמנורות האלה, למשל את כל המנורות פה, ומחליפים אותם במנורה מסוג אחר.
וואו.
כמו מנורת רחוב לצורך העניין.
די מדהים. וזה המחקר שבו עסקת?
זה המחקר שהצגתי כרגע, זה המחקר האחרון שהצגתי בכנס בהוואי.
מה אמרו על המחקר הזה? נשמע מדהים, לא? זה נשמע פריצת דרך.
אז אנשים מאוד התלהבו, ואפילו זכינו בפרס.
די!
כן, זכינו בפרס מאמר סטודנט מצטיין.
מדהים.
שזה כבוד גדול.
באמת כבוד.
לי, לטכניון ולכל
מה. אחת זה דבר מדהים מה שסיפרת. לא רק שאפשר לשנות, אפשר ממש לשנות את סוג התאורה בסצנה שכבר צולמה מראש.
כן, ברגע שאתה מפרק בעצם את הסצנה לכל התאורות, אתה יכול לקחת ולהרכיב אותה בצורה אחרת, בצורה שלא הייתה קיימת כשבכלל צילמת את הסצנה.
וואו.
אז למשל, אחד התוצאות שאנחנו רואים, זה אנחנו לוקחים איזשהו כזה מסדרון בטכניון, אנחנו מפרקים אותו לתאורות שונות, ואז אנחנו מרכיבים חזק שחלק מהתאורות הן בעצם תאורות רחוב.
אבל זה כמובן עובד רק בטכניון.
זה לא עובד בטכניון, זה עובד
במקומות אחרים, חשוכים ואפלים.
אז אוקיי,
לא, אז, זה באמת מדהים.
טוב שהזכרת את זה, אבל אם יהיה זמן, אני אספר איך המצלמה שלנו בעצם יודעת לצלם בצורה יעילה, סצנות שיש במעט מאוד אור.
נו, הדלקת.
אוקיי, אז אמרנו שאנחנו רוצים לתפוס את הריצוד הזה, אבל הריצוד הזה קורה מאוד מאוד מהר. כמה מהר? אז אמרנו... יש 100 מחזורי ריצוד כאלה בשנייה,
כן.
ואנחנו רוצים לצלם שבריר של מחזור אחד, זאת אומרת, עוד יותר קצר. עכשיו, אם תיקח איזושהי מצלמה רגילה, אפילו מצלמה שיודעת לצלם מהר, ותעשה תמונה בחשיפה כל כך קצרה, בעצם התמונות יהיו מאוד מאוד חשוכות.
כי האור לא מספיק להגיע.
לא מספיק אור נכנס בכלל למצלמה.
נכון.
בעצם בשביל ליצור תמונה. עכשיו, זה בעיה, כי גם החשיפה מאוד קצרה, וגם הסצנות שלנו, מכיוון שזה לא שמש, הם גם ככה עם מעט אור. אז צריך איכשהו לפתור את הבעיה הזאת. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם בנינו מצלמה חדשה, בשיתוף פעולה עם פרופסור מאוניברסיטת טורונטו, בשם קירוס קוטולקוס.
כן.
בעצם בנינו מצלמה שיודעת לאסוף אור הרבה מאוד, מהרבה מאוד מחזורים של אותו ריצוד.
אוקיי, ובכך בעצם להאיר סצנה שהיא צולמה בחושך כמעט.
כן, אז אנחנו מסתכלים על הסצנה, סצנה שמורת בתאורה מלאכותית, ובמקום לעשות חשיפה קצרה שמתאימה לאיזשהו שביר שנייה בתוך הריצוד, אנחנו אוגרים אור מהרבה מאוד מחזורים כאלה, שבכל מחזור אנחנו מסתכלים על אותו שביר שנייה, בתוך המחזור, ואנחנו וואו. עושים הרבה כאלה.
נשמע שבסופו של דבר, מה שנשמע פה תיאורטי וסתם במרכאות מרתק, יש לזה הרבה מאוד שימושים פרקטיים לכל העיסוק הזה.
אוקיי, אז המצלמה שלנו היא מצלמה חדשה וייחודית.
בקיצור, אתה אומר להיות איש עשיר, אקזיט. אני מריח פה, מריח אקזיט.
אולי תריח איזשהו מחקר מוצלח.
טוב שהבאנו אותך לכאן, כל עוד אתה עני וחסר קול.
האמת שאנחנו כן רשמנו פטנט על המצלמה הזאת.
הנה, הכל כסף, כסף, כסף. אז בוא נעצור לרגע את השיחה הזו ברשותך. האם אנחנו יכולים לשמוע שיר או לא, אז אנחנו נתקדם בבקשה. האם יש לך כלב, מרק?
לי אין, תמיד רציתי.
תמיד רצית, אז אנחנו רוצים להפתיע אותך, רכשנו לך כלב, סתם, הבאנו מצער בעלי חיים, סתם לא. אבל אנחנו רוצים לדבר עם הביולוגית ורד שפירה ממכון דוידזון, כי לפני שבוע פורסם שבקרוב באתר אמזון אפשר יהיה לרכוש מכשיר שיתרגם עבורנו את הכלבים שלנו. רצינו לבדוק באמת האם לכלבים יש שפה סדורה, או בקרוב באמת נוכל לארח כאן באולפן כמומחה כלב, ולא בהכרח לתחום הכלביזם, אלא אתה יודע, ידבר על ריצוד גם ועל... לא יודע מה.
חתולים.
לא רק, אתה מבין? אל תהיה גזען. שלום לביולוגית ורד שפירה.
בוקר טוב.
מה, כן? כלבים מדברים ולא סתם מקשקשים? אפשר יהיה להבין אותם בעתיד?
אני חושבת שאפשר להבין אותם כבר עכשיו, וכשבעצם כן ולא. כי זה נכון שיש להם שפה, אבל השאלה אם השפה הזאת באמת מספיק מורכבת, כדי להרכיב משפטים שמסוגלים למשל לשדר תוכנית ברדיו.
אוקיי.
עכשיו, המכשיר הזה באמת, הפרסום הזה של אמזון מדבר על 10 שנים קדימה, היום יש מכשירים שהם יחסית מאוד מאוד כלליים כאלה, אבל אתה לא בהכרח צריך מכשיר כדי לדעת מה הכלב או החתול שלך מרגישים, כי את זה אתה כן מסוגל לקבל את המידע הזה מהם, גם מבלי להבין את הילדות או את הנביחות.
אוקיי.
מחקר זה מתבסס על מחקר אחר שנעשה בכלבי ערבה, או פרי דוג, שהם בעצם מחרסמים, הם לא כלבים, אמריקאים, והמחקר הזה מתבסס על זה שלקחו, ממש כמו שמרק לוקח תמונות ובודק תבניות שונות, כאן מה שהחוקר עושה, הוא לוקח תבניות של קריאות של כלבי ערבה, של נובחניות הם נקראים.
כן.
ובעצם יוצר תבניות סונוגרמות, הוא מצייר את הקריאות שלהם, ומנסה להבין מה הם אומרים בדיוק. עכשיו, שתי מילים על כלבי ערבות, על נובחניות, מדובר במחרסמים, ולא בכלבים או בחתולים שהם טורפים. מדובר בחיות שהן קבוצתיות, שחיים במחילות, שלפעמים עד 1,000 פרטים, שמחולקים למשפחות, והחיים שלהם מאוד תלויים אחד בשני. כך שהם כן זקוקים לשפה, שהיא יותר מורכבת ממה שכלבים וחתולים למשל זקוקים להם.
אוקיי, מעניין. ואכן מצאו שיש מתאם או יש קריאות חוזרות וכולי?
אז לא רק שיש קריאות חוזרות, בין מינים שונים מצאו שפות שונות, עבור מין מסוים שחי כקבוצה, הם ממש יכלו לזהות מילים ברמה של צבע, צורה, גובה של איום. עכשיו, צריך להבין את המבנה החברתי שלהם, מדובר במחרסמים שחופרים מחילות, שופני קרקע, ובדרך כלל יש כמה זקיפים שעומדים ומסתכלים, מחפשים סכנות שנמצא, פוטנציאליות שנמצאות באזור, ומה שהם עשו, הם הביאו כל פעם סכנה במרכאות אחרת, כל פעם אדם שונה או אדם דומה, עם מוצב החולצה שונה, מחזיק ביד משהו שנראה מאיים, ועשו, קליטו את התבניות האלה של הקריאות של הנובחניות, והם ראו שיש שם קריאה שמסמלת צבע, הם יכלו להבחין בין צהוב לירוק וואו. לאדום, הם יכלו להבחין האם הבן אדם נושא עם נשק, ואותו אדם שנשא עם נשק, כשהוא חזר כמה שבועות אחר כך, הן עדיין סימנו את הסימון של הנשק. כלומר, הם זכרו שמדובר באדם שפעם איים עליהם.
יכולים להיות מאבטחים בקניונים? הנה, הרווחנו פה.
וואו. לגמרי.
לא, אבל זה די מדהים.
זה די מדהים. עכשיו, השאלה היא למה כלבים וחתולים לא יכולים, לא מדברים בכזאת רמה של פירוט. ושוב, אמרנו, לא מדובר בבעלי חיים שהם חברתיים כמו הנובחניות. כלבים וחתולים משתמשים המון בשפת גוף. כלומר, התקשורת לא מתבססת אך ורק על צלילים, אלא הרבה מאוד על ריח ועל שפת גוף, ובגלל שהם טורפים, והם לא צריכים את המידע המיידי הזה, של הנה יש עכשיו טורף כולם לברוח, כי מדובר בטורפי על, אז שפת הגוף המילולית שלהם, אפשר לומר, היא הרבה פחות מפותחת מאשר אצל הנובחניות.
אוקיי, אבל זאת אומרת שבקשר לכלבים צפוי שלא יהיה מכשיר כזה.
אז הם...
אולי חוקר, אם הוא יהיה ויזואלי יותר.
אז אותו חוקר קן סלובוצ'יקוב שעשה את המחקר על הנובחניות טוען שאכן כן, אפשר לעשות את זה גם עבור כלבים וחתולים, אבל הקיול הזה של צלילים שאנחנו מבינים באמת מה הוא אומר הוא הרבה יותר מסובך. מכיוון שאם בנובחניות הבאנו איזשהו איום וחזרנו על זה וראינו את התגובה והקלטנו את הצלילים, אצל כלבים וחתולים ייצור את התגובה הזאת ש... שמייצרת את הבוקר טוב, או אני רעב, או אני מעוניין כרגע במזון מסוג אחד או מסוג אחר, היא הרבה יותר מסובכת, כי אתה צריך להסתמך גם על, על צורת הגוף. כי אצל כלבים, למשל, יש משמעות להטייה של האוזניים, לצד שבו הזנב מתקשקש, ויש כאן הרבה מעבר לרק צליל.
וכאן נכנס לתמונה בעזרת... אולי מרק שיינין עם יפה. כל המצלמות האלה שיודעות
נכון,
לקרוא, מעניין.
אז צריך יהיה שם גם איזושהי מצלמה וגם איזשהו מכשיר מקליט שיוצר סונוגרמות של צליל, ואולי אפילו מכשיר שיודע לזהות ריחות שמופרשים על ידי החיה. ו-never say never, אף פעם לא כדאי להגיד אף פעם לא, אולי יום אחד כן נצליח, ליצור מכשיר שמזהה מה בעלי החיים אומרים. למה לא?
טוב, זה היה מרתק. אני רוצה להודות מעומק הלב לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון. תודה רבה.
תודה לכם. יום טוב.
אנחנו לרגע רוצים לעצור את הדיונים על הצילום והיכולת שלנו באמת לצלם ולשנות תאורות, כפי שאמרת, נכון? בסצנות שצולמו מראש. מה זה יעשה לעולם הקולנוע?
זה יכול לשמש דווקא את עולם הקולנוע.
מעניין, אפשר לשמש.
עם מצלמה כזאת היא יכולה אחר כך בדיעבד לשנות את התאורה.
כן.
שמעלה את השחקנים.
כן, רוב הסצנות בסרטים מוארות באמצעות תאורה מלאכותית, נכון? הרוב, אני חושב. כן. טוב, אנחנו רוצים, אז כפי שאמרתי, לעצור את הדיון הזה, כי אנחנו רוצים לעבור לעניין כלכלי מסקרן. בהודו שוקלים לחלק כסף לאזרחים שם, לאחר שערכו שם ניסיון שעלה בהצלחה, שעלה יפה בכמה כפרים, מין קצבה בסיסית חולקה באזורים עניים במיוחד, והקצבה הזו באופן לא מפתיע, שיפרה מצבם של אלפים שם, גם התזונה השתפרה, הבריאות, מצבם הבריאותי של האנשים שם השתפר, הנוכחות של התלמידים בבתי הספר עלתה וכולי, על הגישה הכלכלית הזו שאולי פותחת פתח למשהו יותר רחב. האם אולי באמת צריך לחלק כסף במקום לחלק לאנשים כסף על פי הכביכול תרומה שלהם, לא יודע איך מחושב שכר עבודה וכולי. נאמר בוקר טוב לרן הילדסהיים.
בוקר טוב, דודו.
אז רגע, מה היה בהודו, והאם באמת אולי בעתיד השיטה הכלכלית גם אצלנו עשויה להשתנות?
אין ספק. תשמע, קודם כל נתחיל עם הודו, היה איזה דיון מאוד מעניין שם בחודש שעבר, 80 פוליטיקאים, אנשי אקדמיה, מומחים, השתתפו בדיון שדן על כל הפיילוט שהם עשו שם בכפרים, וכמו שציינת, באמת הייתה ירידה בבעיות בריאותיות חמורות שם כתוצאה מאותו פיילוט שחילקו כסף לאזרחים. היה שיעור נוכחות גבוה יותר בבתי הספר, רמות החוב של האזרחים הצטמצמו, ההזדמנויות גדולות יותר בשוק העבודה, במיוחד עבור נשים. עכשיו, למה זה בכלל נוצר? כל הכלכלה שלנו, בוא נגיד כך, במאה השנים האחרונות, כמעט כל תחום שתשים עליו את היד, השתנה ללא הכר מרפואה, תחבורה, מחשבים, תקשורת ועד טכנולוגיה. אבל יש שני דברים שלא השתנו, נשארו אותו דבר. אתה רוצה לנחש מה הם?
טוב, יש לי הרבה דוגמאות שעולות כאן כרגע, ואני מעדיף...
אז אחד זה ביבי נתניהו, לא השתנה כבר 100 שנה, אפילו...
רגע, אתה משנה לנו פורמט לסאטירה, צריך לדבר עם אליאור אברבך, לשנות פורמט, זה לא פה ככה, אתה יודע, שינוי פורמט, תכף תפתח לי פה, לא יודע מה, פאנל קומי, נשים פאות, מרק שיינין פה יעשה חיקויים, אתה טוב בחיקויים, מרק? לא, לא ממש, רגע, עכשיו ישמעו אותך?
לא, לא בדיוק.
בול, בול, תמשיך.
אז לפני שמנהל הרדיו יתקשר אליך, אז נחזור לפורמט. אז הדבר השני שלא השתנה במאה השנים האחרונות, אלו חוקי הכלכלה. תשמע, זה חוקים שנצרו במאה הקודמת, נצרו עבור כלכלה רזה, במחסור שיש צורך לעודד יותר עובדים ויותר ייצור. והיום, למרות שאנחנו כבר נמצאים בעודף ייצור ועודף עובדים, אנחנו עדיין עובדים לפי אותם חוקי כלכלה של אז.
מעניין, אוקיי.
עכשיו תראה, על פי רוב הסיכויים, הסיכוי שנמצא עבודה בעוד 10-20 שנה כבר מסתבר לא גבוה כל כך. מכון טאו בעשה המחקר, מצא שמיליון עובדים בישראל נמצאים בסכנה ממשית לאבד בתוך 20 שנה את המשרה שלהם לטובת רובוטים וטכנולוגיה.
וואו.
הבחור לידך עכשיו מייצר תאורה לקולנוע, יכול להיות שעכשיו נצטרך תאורנים שם. עוד מעט.
יכול מאוד, זה באמת, טוב, מקצועות משתנים כל הזמן וכולי, אבל אז יכול להיות שמקצוע אחד ייעלם והתווספו לא. לנו מקצועות אחרים, אבל האם כל השיטה הכלכלית ישתנה?
השיטה הכלכלית חייבת להשתנות, כי מה שקורה, אנחנו כבר, הטכנולוגיה מייצרת לנו עודף מוצרים, אנחנו כבר מייצרים מוצרים לא בשביל למלא צריכה, אלא לייצר, לא, לייצר סוג של ביקוש. אנחנו מייצרים דברים חדשים, לא שאנחנו באמת צריכים אותם, אלא אנחנו גם משביטים אותם בכוונה.
אין צורך להזכיר את הספינר, שהוא המוצר ההכרחי ביותר.
בדיוק. ואז מה שקורה, אנשים התחילו להיות יותר ויותר מובטלים, ועכשיו אנחנו רואים שבני 45, בני 50 ומעלה, מתקשים מאוד למצוא את העבודה, ופה עלה רעיון, שאם הטכנולוגיה יכולה להחליף אותנו, ומה שמפריע לנו ליהנות מאותו זמן פנאי שאנחנו יכולים לקבל, זה הכסף, אז בואו נחלק כסף לאזרחים. והרעיון בהכנסה בסיסית,
כן.
הרעיון בהכנסה בסיסית, זה שכל אחד מאיתנו יקבל סכום כסף בסיסי בכל חודש, בין אם הוא עובד, בין אם הוא מובטל, בין אם הוא קורא את התחת או קורא ספרים על חוף הים, הכסף ייכנס בסוף כל חודש כמו שעון שוויצרי.
זה נשמע מופרך, אבל גם בישראל יש דברים כמו למשל הבטחת הכנסה ודמי אבטלה וכולי, לא?
אז זה בדיוק ההבדל, כי מה שאתה מדבר זה על קצבאות שניתנות נכון. בתנאי מסוים. אתה צריך להיות נכה ב-100%, אתה צריך להיות קשיש מעל גיל 70, יש כל מיני תנאים. פה ההכנסה הבסיסית היא ללא תנאי. כולם מקבלים באופן שווה, וכמו שאתה רואה, בעודו למשל זה מאוד הצליח. בפינלנד התחילו אגב בניסוי מאוד מעניין השנה, הם חילקו מחלקים לאלפיים מובטלים פינים במשך שנתיים 560 אירו בכל חודש, ובסוף 2019 הם התחילו לחקור איך זה השפיע על אותם 2,000 פינים.
והחקירה תהיה כרוכה גם בעינויים פיזיים או שרק סתם?
זה תלוי אם היועץ המשפטי יאשר את זה.
טוב, זה נשמע לי ששם בדרך כלל לא מחלקים ככה כסף. אבל אוקיי, אבל לא, זה מאוד מסקרן מה שאתה אומר, כי אתה אומר שאפשר לחלק איזשהו סכום קבוע לאזרחים ללא איזשהו קריטריון, וזה עשוי לשנות את המצב, לערבב את הקלפים.
עשוי לשנות את כל הקונספציה הכלכלית שאנחנו חיים בה. אתה יודע, מרק צוקרברג דיבר על זה לפני כחודש באוניברסיטת הרווארד, והוא אמר, הוא בדיוק דיבר על הכנסה בסיסית, והוא אמר שללא גב כלכלי לא היה היום פייסבוק. הוא לא היה מעז לעשות את פייסבוק, הוא הולך לעבוד בעבודה רגילה. אבל עצם זה, שהוא ידע שגם אם הוא ייקשל במיזם הזה, הוא לא יקרוס כלכלית, כי יש לו כסף, זה מה שנתן לו להמשיך, ולכן הוא אומר שחייבים להתחיל לחלק כסף, וככה זה יעודד גם את האנשים לעבוד בדברים שהם כן רוצים לעשות, ולעורר יוזמות שהם לא היו חושבים לעשות אותם לולי את הכסף שכולה כסף.
השאלה היא כמובן איפה הכסף כמקובל לשאול, או מאיפה הכסף?
אז תראה, אז קודם כל במצב כזה נוכל לבטל את שירותי התעסוקה. נוכל לבטל את הקצבאות, את הביטוח לאומי, את הכסף הזה אפשר יהיה לחלק באופן שווה לכולם. בפועל, בדקו, זה לא יספיק, ופה מדברים כבר על הגדלת המיסוי. עכשיו, אחד הרעיונות המהפכניים שדיברו עליהם אגב באיחוד האירופי בתחילת השנה, הוא שמעסיק ימשיך לשלם מיסים על הרובוטים שיחליפו אותנו, כאילו היו עובדי בשר ודם. למשל, מחר יקום, ימציאו, את דודו הרובוט שיחליף את דודו ארז השדרן.
זה לא יהיה רחוק מהמקור, מבחינת האינטונציה, והגיוון, בכל מה שקשור למימיקה. אוקיי.
ואז מה שיקרה בעצם, התאגיד ימשיך לשלם על דודו הרובוט את אותם מיסים שהוא משלם עליך. מה כן הוא יקבל? הוא יקבל רובוט שלא מתלונן על זה שאין לו ימי חופשה או אין לו ימי מחלה, והרובוט גם לא ירצה עליו בשכר בעוד שנתיים, וגם לא יתלונן כל הזמן, כמו שכולנו מתלוננים.
אנחנו נסתפק בזה שתאגידים ענקיים פשוט ישלמו מיסים, לא? בוא נתחיל מזה, לפני שישלמו על רובוטים. פשוט ישלמו מיסים כמקובל על פי חוק, ולא כל מיני קומבינות מפה ומשם.
הרי תמיד אומרים שהתאגידים הגדולים, הם מגייסים את אותם יועצי מס,
ודאי.
אותם אנשים שחוקקו את חוקי המס, כדי שיוכלו למצוא את הפרסום בהם.
כן. זה מה שעצוב, אבל זה מדהים ומרתק. באמת אנחנו עשויים למצוא את השיטה הכלכלית משתנה מול העיניים שלנו, ואכן הדברים, כן, זה כבר קורה.
זה כבר קורה. אנחנו ראינו את אמזון. אמזון עכשיו בשיאה, ואנחנו נתון מעניין שהגיע בשבוע שעבר, שכתוצאה מעלייתה של אמזון, חלה עלייה של 110% בפשיטות הרגל של רשתות קמעוניות בארצות הברית.
וואו.
וזה רק ההתחלה. זו רק ההתחלה, כי אנחנו מדברים בכלל על החלפת חלק גדול מהמין האנושי ברובוטים.
וואו, טוב, זה היה מרתק. תודה מעומק הלב לרן הילדסהיים על השיחה הזאת. תודה רבה לך. הזמן דוחק בנו ואנחנו רוצים לחגוג יום הולדת לאלכסנדר פלמינג, שהוא זה שגילה את הפניצילין. בואו נשמע מעט על הסיפור המעניין שהיה כרוך, או שבעצם הוא זה ש... בקיצור, סיפור גילוי הפניצילין. למה אני מסתבך ולמה אני צריך לספר את הסיפור ולא יובל מלכי? בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב.
הסתבכתי פה, אז בוא תעזור לי. פלמינג גילה את הפניצילין, מדובר באנטיביוטיקה הראשונה בעצם בעולם כפי שאנחנו רואים אותה.
כן, אנחנו יודעים שכמו המצאות רבות אחרות, היא התגלתה במקרה. יש הרבה מאוד המצאות שהתגלו במקרה, וגם כאן, בן אדם פשוט שכח איזושהי צלוחית קטנה במעבדה, ובסופו של דבר קרה מה שקרה, כן, הוא גילה שהחיידקים שהיו שם נעלמו, וככה לאט לאט, אתה יודע, אנשים מגלים הרבה דברים בטעויות, וזה דבר מדהים שאם אתה מסתכל על רוב ההמצאות שאנחנו מכירים כיום, המצאות כמו המיקרוגל למשל, וכל מיני המצאות כאלה, זה המצאות שהתגלו בטעות.
כן, גם המיקרוגל באמת הוא המצאה שהייתה תולדה של באמת מקרה של כמעט אסון, נכון? פרסי ספנסר, אותו מהנדס אמריקאי, פשוט עמד עם שוקולד בכיס מול מקם, שנמס לו בכיס, זה הסיפור.
כן, נמס לו השוקולד בכיס, הוא לא הבין כל כך למה, אבל ברגע שהוא הבין שכנראה זה היה בגלל המכשיר שהוא עמד לידו, אז הוא בעצם מבין שהמכשיר הזה יודע להמיס דברים, ולאט לאט אנחנו מגלים את הסיבה, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מגלים את הסיבה רק אחרי זה, הוא גילה שכמובן המולקולות מים זזות ומתחממות, אבל קודם כל השוקולד נמס בכיס. אז פלמינג גם, אותו סיפור, הוא באמת מבחין כי אחת הצלחות שלו במעבדה, שבו הוא מגדל חיידקים, התפתח סוג של עובש, וסביב העובש פתאום נעלמו החיידקים, נוצר מין טבעת כזאת עגולה, ואין סביב החיידקים, וזה היה לו נורא מוזר. למה שתתפתח טבעת של עובש, מה, אתה יודע, יש הרבה דברים שהם, בעצם, מה שנקרא תחושת בטן.
בעצם הוא גילה מה, שהעובש הורג חיידקים.
הוא גילה שהעובש הוא, כן, הוא קוטל את החיידקים, הוא הורג אותם, והוא גילה את החומר הפעיל בתוך העובש הזה, שהוא קינה אותו פניצילין. כן. והעובש הזה, הוא לא רק שהוא קוטל חיידקים, הוא עושה את זה מאוד ביעילות, זאת אומרת, הוא ממש קוטל אותם בכל פעם. הוא כמובן ישר בדק שהחומר הזה הוא לא מזיק, הוא לא רעיל לגוף, כי אתה יודע, תאר לך שהוא היה מגלה שהפניצילין הזה הורג את החיידקים, אבל הוא גם רעיל לגוף.
גם, ואז, גם טוב.
היה לנו עוד קצת זמן. ואז באמת הצליחו לפתח תרופה קוטלת חיידקים. זה לקח קצת זמן, אבל בשנות ה-40 בעצם, 12-13 שנים אחרי שהוא מפרסם את הסיפור הזה, באמת מתחילים לייצר פניצילין בארצות הברית, ובאמת במלחמת העולם השנייה מתחילים להשתמש באנטיביוטיקה בצורה מסחרית. זה מדהים לחשוב שאתה יודע, לפני 100 שנה, כשיש מלחמות ויש פצועים, ואנשים אפילו יכולים להידקר ממשהו פשוט כמו מסמר ולמות.
כן, כי פשוט אין שום דבר שלכם בזיהום. זיהום פשוט יכול לגרום למוות.
לגמרי, וזיהומים וואו. גרמו למקרי מוות רבים מאוד. לא סתם ילדים עד גיל 5, עד לפני משהו כמו 150 שנה, חצי מהם לא שרדו.
וואו.
זאת אומרת, חצי מהילדים שנולדו לא שרדו עד גיל 5, וזה פשוט מדהים. זהו, פלמינג זכה גם בפרס נובל כמובן על ההמצאה שלו, המצאה נהדרת. היום אנחנו יודעים שזה לא מספיק, אנחנו עדיין צריכים להמשיך ולחקור, צריך לגלות, כאילו, אתה יודע, הדברים משתנים וגם חיידקים משתנים.
כן, זאת אומרת, האנטיביוטיקה זה באמת חומר שצריך לעדכן כל הזמן, כי החיידקים הולכים ומתרגלים אליו ומצליחים להתגבר על החומרים האנטיביוטיים, וצריך לשכלל מדי חודש כמעט את האנטיביוטיקה, אבל עדיין באמת מדובר בחומר שהוא מהפכה.
לגמרי, חומר שהוא מהפכה. פלמינג חקר את הנושא של חיידקים, הוא היה קצין בצבא הבריטי, קצין רפואה, והוא חקר את הנושא הזה של חיידקים במשך הרבה מאוד שנים, ואתה יודע, אם הוא לא משאיר שם את הצלוחית הזאת, ופתאום רואה את העובש מסביבה, אז לא היינו יודעים, היינו אומרים, פלמינג, אין פלמינג, זה שכתב את ג'יימס בונד.
כן.
הסיבה שהוא באמת מגלה,
ומתים,
הוא מת במעבדה, הוא שר את השיר של זהבה בן, אלוהים, תן לי רק טיפת מזל. כן, אהבה בלבבי. זהו, וככה הוא.
אז אתה יכול להמשיך לשיר את השיר כאנדר, ואז אנחנו ניפרד מהזה, או שנחסוך, לא צריך לשיר. טוב, אנחנו מודים לך מעומק הלב, יומן מלאכי, על השיחה הזאת, תודה רבה לך.
תודה, בוקר טוב.
ואנחנו רוצים להודות לכל מי שעמל על התוכנית הזו, כי אנחנו מסיימים. תודה רבה למפיקים ולאורחים, אבי שמאי, ותודה רבה לענת רחל אורי. תודה רבה לטכנאי אלעד זוהר, תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר וליגאל שפירה שליווה את המשדר הזה. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, לעשות לנו לייק ולהישאר מעודגנים בכל מה שקורה בתרבות, וגם להציע לנו הצעות, אנחנו משתדלים לענות לכולם. תודה מעומק הלב למרק שיינין מהטכניון, שסיפר לנו על ראייה ממוחשבת ועל צילום חישובי, וגם מזל טוב על הסוג של פרס שקיבלתם בהוואי, נכון?
סוג של פרס על הפרס. Okay.
זה מדהים לגמרי, ובהצלחה כמובן בהמשך הדרך. ואם יש לך עוד עניינים מרתקים שאתה עוסק בהם, אתה כמובן מוזמן להגיע לכאן, ושיהיה לכם המשך יום נעים, ותודה רבה.